ברוך הבא, שי גולדן.
ברוך הבא, אורי.
באהבה גדולה. בוא נמשיך מאיפה שהתחלנו.
כן.
אני אגיד לך איזשהו עכשיו בהקשר של פסח. יש את המכה התשיעית, מכת חושך. עכשיו, למדתי אותה לאחרונה, וכזה יותר ויותר כאילו מנסה להבין אותה, כי זה לא הגיוני, לא חשבתי שזה הגיוני. לא הבנתי את ההיגיון של למה מכת שיעית, שהיא אחת לפני האחרונה, זה מכת חושך, כי סך הכל חושך, הכל טוב. שלושה ימים של חושך, זה כל הסיפור. אבל זה המכה התשיעית, זה אומר שזה המכה השנייה הכי קשה, ומה שהבנתי זה שאלוהים לא יכול לברוא חושך, הוא יכול לברוא אור. ויהי אור, אין ויהי חושך. הוא אור אינסופי. הוא לא יכול לברוא חושך. אז מה שהיה במכה התשיעית, זה הוא לא ברא חושך, הוא פשוט הגביר ב-10 מדרגות או ב-1,000 מדרגות את הרמה של האור. והמצרים, אין להם את הכלים הפנימיים לשאת את האור, אז זה מרגיש כמו חושך, כשאין לך את הכלים לשאת את האור.
זאת אומרת, הם הוקו בסנברים, זה קצת כמו משל המערה של אפלטון, אתה מכיר את המשל הזה?
כן.
המאזינים שלנו מכירים?
תן בראש.
הייתה איזה מערת חובה. אריסטו, הפילוסוף היווני הקלאסי, אפלטון, סליחה. אולי יחד עם סוקרטס, אבי הפילוסופיה. קיצר, יש מערת חובה, יושבים שם אנשים, חיים כל חיים במערת חובה, הלכה, מאופשת, בחשיכה. מבלים ככה את חייהם, פתאום איזה אחד אומר, בוא נטפס, נראה מה יש למעלה בקצה המנהרה. עושים כזה סולם גנבים, אחד על השני, מטפסים, מגיעים למעלה, יש איזה סלע גדול שמכסה על פתח המערה, דוחפים בכוח, ומצליחים להזיז אותו 2 סנטימטר. פתאום נכנס אור מטורף, מבחוץ, שהם כל החיים שלהם חיו בחושך, הם לא יודעים מה זה אור, הם לא פגשו אור.
כן.
הם רואים את האור המטורף הזה, ומהפניקה סוגרים את המערה, סוגרים את הסלע. וזה המשל, על זה שכשאנשים פוגשים את האור, הוא כל כך מבהיל אותם, שמעדיפים לחזור לחשיכה.
כן.
אנשים כל כך פחדים משינוי, שהם מעדיפים להישאר בגטו הרגשי הזה, והגטו הפנימי, רק לא להתמודד עם האור. כי האור יכול להיות מאוד שהוא טוב, אבל הוא כל כך מפחיד, כי הוא כל כך שונה, שאתה מעדיף לא להתמודד. יש גם את הדמות הזאת בחומות של תקווה, אם אתה זוכר, האסיר הזה. שמשחררים אותו, בן אדם מבוגר.
כן.
משחררים אותו, מה כלא, אחרי לא יודע כמה שנים היה שם, 30 שנים. יוצא החוצה, אומר, מה, אני רוצה לחזור לכלא.
או עם הציפור, לא? כן. עם האכבר.
כן, אני רוצה לחזור לכלא, אין לי מה לעשות פה. מה אני אעשה בחוץ עם האנשים האלה? מה, אני אסתובב בחברת אנשים, אני לא מבין את השפה בכלל. והוא תולה את עצמו. הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל בכלל להתמודד עם החופש.
כן.
ואנשים לא מסוגלים להתמודד עם הטוב. עכשיו, אגיד לך, אגב אלוהים, הקדוש ברוך הוא יותר נכון, הרי הוא ברא את העולם מתוך חשיכה. הרי קודם, חשכת תהום הייתה כל מה שהיה, ואז הוא בורא מתוך זה את האור.
כן.
הוא אומר, והיא אור. עכשיו, מה שמרתק תמיד אותי, למה הקדוש ברוך הוא צריך לומר והיא אור? למי הוא מדבר? אין אף אחד. הוא הקדוש ברוך הוא לבד ביקום. יש חשיכה, תהום, אין סופית. הקדוש ברוך הוא פתאום פוצה את פי ואומר, והיא אור. חשבתי על זה הרבה. הפרשנות שלי היא שהמילה היא שנותנת את החיים לדבר. אם הקדוש ברוך הוא צריך לומר את המילה אור כדי שיהיה אור, לא מספיק שהוא במחשבותיו. הרי הוא יכול לעשות ככה, בלי לומר כלום, תוך 4 שניות לגמור הכל. אור, ים, את הדגה, את האוף אשר מעל המים וכו' וכו' וכו'. יכול לעשות ככה לגמור, לא מוצריך לומר. והיא אור, והיא זה, והיא זה. כי המילים נותנות את התוקף ואת הממשות לדבר עצמו. הדבר עצמו לא יכול להתקיים בפני עצמו. הוא צריך משהו שיתקף אותו. והקדוש ברוך הוא עצמו בורא את האור באמצעות הלשון, באמצעות השפה. ואני חושב שזה דבר שאנשים מסרבים, או אולי מבינים, אבל לא מבינים את עומקו, כמה כוח יש למילים.
כן.
מילים גם מחיות, גם בוראות. הקדוש ברוך הוא בורא את היקום ממילים. הן גם הורגות, הן גם שוברות לב, הן גם גורמות לאנשים לעשות מעשים טורפים. ויש פה, אני חושב שבתקופה שלנו איזה זילות של השימוש ב... בלשון. אנשים פה משתמשים במילים בלי להבין כמה הן חמורות, כמה הן מסוכנות, כמה הן לפעמים בלתי הפיכות. נגיד, יש את ה... יש את הקטע הזה שמשווים כל דבר לנאצים. בן גביר זה פלוגות השר, זה הגסטאפו. נתניהו זה היטלר או סטלין או ארדואן. המעצר של פעיל המחאה זה הקגיבה. עכשיו תקשיב. אני אומר לך, אומרי. שאנשים ילכו לקרוא מה זה קגיבה. שאנשים ילכו לקרוא מה עשה סטלין. סטלין חיסל 40 מיליון מבני עמו. כל רוסי חמישי הוא הרג. כל רוסי חמישי. סטלין, אספר לך סיפור על סטלין, אני, יש לי אובססיה קטנה להיסטוריה ולסטלין במיוחד, זו אחת הדמויות המדהימות, באמת דמות מטורפת, שאי אפשר להסביר בכלל מה היא עשתה. ואגב, חלק מהדברים אנחנו עוד לא יודעים, כי במהלך חייו, מן הסתם זה היה מסך הברזל, מרבית הדברים המערב לא ידע. לאט לאט, אחרי שהחומה נפלה ופרסטרויקה וכו' וכו', ברית המועצות קרסה, התחילו לצאת מסמכים הארכיונים של הקגב ושל הממשלה הרוסית, התחלנו להתוודע לגודל הזוועה. קיצר, סטלין, איזה יום אחד החליט שיש איזה אגף, איזה מחוז ברוסיה, שהחקלאות בו לא מספיק מסגשגת. המחוז הזה היו בו יותר מדי מהנדסים. הוא נטע לכיוון הטיעוס, וסטלין אמר, לא, זה מחוז שיש בו אדמה טובה, ואנשים צריכים להיות פה חקלאים. אז יהיו שם כמה אלפי מהנדסים. אז הוא הוציא את כולם להורג. זה משטח קומוניסטי. הוציא את כולם להורג. כי ככה הופכים את המחוז לחקלאי. אז כשאנשים פה אומרים סטלין, כשאנשים פה אומרים היטלר, כשאנשים פה אומרים שאושסקו, וסיקורטטה, ספר לך סיפור מהמשפחה שלי על המפלגה הקומוניסטית הרומנית. אמא שלי הייתה בת 19 ברומניה, שנות ה-50, ממש תחילת המשטר, התחילה איזה ממשלה קומוניסטית פחות מפלצתית, ואז ב-53-4 עולה שאושסקו, ומתחיל שם להשתולל, פשוט להשתולל עם האכזריות בלתי נתפסת. קיצר, אמא שלי בת-19, יולדת ילד, ואחרי כמה ימים, 3-4 ימים, הילד מת מוות בהריסה, מת בשנתו, בלילה. עכשיו, הם לא מבינים שהוא מת, היא ואבא שלי שהוא בן 20 אז, והם הולכים בלילה ביאסי, זה עיר ברומניה, מינוס לא יודע כמה מעלות, הולכים, אין להם אוטו, משטר קומוניסטי, אין אף אחד אוטו, רק לבחירי המפלגה וזה. והולכים ברגל לבית חולים, 3-4 קילומטרים, מגיעים לבית חולים, הילד כבר קרח, אין שם כלום לא נשאר, גם ככה הוא מת קודם. הרופא אומרים לה, תראי גברת, הילד מת, אבל לאחרונה היה פה תופעה של כל מיני נשים שיולדות תינוקות שמתו אחרי כמה זמן. והמפלגה החליטה שצריכים לעצור את התופעה, ולכן אנחנו נעקר אותך. ואז הם מעקרים אותה, בגיל 19, כדי שלא תלד יותר ילדים מתים. כשאנשים פה מדברים על משטר דיקטטורי, ועל מה יעשו פה, ועל בן גביר, ועל נתניהו, בונה, חבר'ה, תלמדו היסטוריה, תלמדו מה אנשים עשו פה לפני 50-60 שנה בלבד בעולם. ואם מבקשים לכם להתחסן לקורונה, זה לא המפלגה הנאצית. אתם יכולים לומר, תקשיב, זה בעיה, הממשלה פה, המדינה פה לוקחת לעצמה סמכויות שלא יכולה לי, זה פוגעים בזכויות האזרח ובזכויות הפרט, לגיטימי, שיח לגיטימי. אפשר להגיד, אני חושש לזכויות הפרט שלי וזכויות האזרח שלי, ושהמדינה פה לוקחת לעצמה דברים שהיא לא יכולה לקחת. הבונה, המעבר הזה ישר לסטלין,
כן.
כאילו אין באמצע שום באפר, אין כלום. זאת אומרת, אני לא מרוצה מנגיד השוטרים הרביצו בהפגנה, סיקורטטה. לא, אחי, זה לא סיקורטטה. לא, אחי, זה לא קגבה. אתה לא יודע מה זה קגבה. תלמד היסטוריה. נתניהו עכשיו יש לו, לא יודע מה, כל מיני רעיונות שגם בעיניי הם מאוד מאוד מטרידים. זה לא סטלין, אחי. זה לא סטלין. סטלין הוציא להורג מעל 20,000 שופטים ברוסיה. נתניהו עומד למשפט פה, והשופטים משפיטים אותו. אתה יכול להעיד, לא יכול להעיד, אתה תחזור מהמטוס ותבוא להעיד. אנשים פה התבלבלו, אנשים פה לא מבינים מה זה סטלין, אנשים פה לא מבינים מה זה מדינות דיקטטוריות באמת. אז שוב, המדינה שלנו במצב בכי רע.
אם היינו מבינים את המשמעות של הרעיון שאלוהים ברא את העולם עם מילים, אם היינו מבינים את המשמעות של הרעיון הזה, היינו שותקים. היינו משתתקים.
או לפחות היינו מכבדים את המילה.
כן, שותקים.
אתה רואה גם אנשים ברשתות חברתיות, שמע, כותבים דברים שאתה לא מאמין. אתה לא מאמין. אני לא מאמין איזה מילים אנשים כותבים על אנשים אחרים. עליי, מן הסתם, אני פוגש את זה ברמות מפחידות ממש. זה אלימות מילולית מפלצתית. מפלצתית, לא אלימות מילולית. ושמע, אני זוכר, אני מהדור שבו אם הייתי מקלל, אבא שלי אומר לי, מה אתה עושה? מה אתה אומר? אם הייתי אומר, המורה, הבן זונה הזה. אתה יודע איזה מבט אבא שלי היה נותן לי? איך אתה מדבר?
כן.
איך אתה מדבר? מה זה המילה הזאת? לומר על מורה בן זונה? הוא היה משהו, אני זוכר אותו, ממש כועס עליי. אל תגיד מילים כאלה. אנשים, אתה רואה אנשים היום? שמע, אחר כך אתה נכנס לעמוד שלהם. אתה רואה אדם נחמד, נורמטיבי, סבא, חביב, עם שני נכדים.
כן.
כותב עליי, אתה סרטן של המדינה, אתה רעל של העולם הזה. מוות ביסורים זה המינימום שמגיע לך. בן אדם מבוגר עם ילחדים, אתה אומר, בוא נע. הנכדים שלך יודעים שאתה מדבר ככה? עכשיו, יש משהו כנראה ברשתות החברתיות שהסיר את הפילטרים של אנשים. אנשים, אין להם יותר סינון. ואם אומרי לצורך העניין הוא מישהו שאני לא מסכים איתו, ואני חושב שהוא, לא יודע מה, באיזושהי צורה שייך למחנה פוליטי שמטריד אותי, אז אני יכול לומר על מה שאני רוצה באופן מטורף. עכשיו, מה שמדהים אותי יותר, פעם, בזמנו, אם אתה זוכר, טוקבקים היו אנונימיים. היית קורא לעצמך כחול 16 פתח תקווה, ואף אחד לא יודע מי אתה. היום אנשים אומרים, אתה יודע, אומרי פלד עם התמונה שלו, עם המשפחה שלו, עם תמונות שלו מליל הסדר, והוא כותב דברים טורפים. אתה לא מאמין. אני, כל פעם מחדש אני המום מזה. ו... תשמע, אחי, אתה יודע, זה... אנשים אומרים לי קומץ, 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 קומץ. זה לא קומץ. תשמע, אני נתקל במאות ובאלפי תגובות שאני פוגש אישית אצלי בכל מיני דברים שאני... מתפרסמים עליי, שאני כותב, שאני מפרסם, whatever. מאות ואלפי תגובות מטורפות. זה לא קומץ. וזה מטריד אותי, כי זה אנרגיה שאנחנו מרגישים אותה ברחוב.
כן.
אנחנו מרגישים אותה בינינו פה. אני לא מדמיין את זה, אתה לא מדמיין את זה. אחי אומר לי תמיד שי, תעזוב אותך מחדשות, תעזוב אותך משתות חברתיות, פתאום הכל יהיה דבש. תראה ערוץ הטיולים, תראה ספורט, ועזוב אותך, מה אתה צריך כל הפוליטיקה, שמוליטיקה. אז קודם כל, אם אתה חי פה, אתה חייב להיות מעורב, כי אם אתה לא מעורב, המדינה הזאת יום אחד תתעורר, או שהיא לא תהיה, או שתהפוך למשהו שאתה מפחד, שאתה לא רוצה שהיא תהיה, אז אתה חייב להיות מעורב באיזושהי צורה. אבל אני חושב שזה לא זה. א', התנתקות היא לא הדרך, וב', אני חושב באמת שאנחנו מרגישים את זה בינינו, בווייב. בווייב פה בינינו, ברחוב, בין אנשים, אנשים פה... יש מה, אנשים פה... יש אנשים שלא לא, לא, לא ישבו בליל הסדר עם בני משפחה שלהם, כי הם חצויים פוליטית בדעתם. יש מה, אני... יצאתי פעם איזה מישהי, לא משנה. שחברים שלה היו הארדקור, הארדקור שמאל. אמר להם, אני יוצאתי מהו, מערוץ 14. תקשיב, היו שם שניים, שלושה שאמרו, לא מוכנים לפגוש אותו. לא מוכנים לפגוש אותו. לא מוכנים לפגוש את האיש. לא מוכנים לפגוש את הבן אדם. ועוד שניים, שלושה שכעסו עליה ברמה של מה קרה לך, איך את יכולה, איך את זה, איך את זה. לימים פגשו אותי וראו שהשד אינו נורא. שהוא בן אדם, כמוכם, כמוני, עם פגמים, עם מעלות, לפעמים הוא נחמד, לפעמים הוא אנטיפט, אבל בן אדם. ואני זוכר את הרגע הזה שבו היא אמרה לי, תקשיב, יש פה, אמרה לי שם של איזה מישהי, היא לא מוכנה לפגוש אותך, היא אמרה בשום פנים ואופן, לא מוכנה לראות את האיש הזה. אם יש מסיבה, את מזמינה אותי, והוא יש שם, אני לא בא. אמרתי, זה כבר לא ברשתות החברתיות.
כן.
זה כבר לא דמיונות שלי מהטוקפיקים. יש פה מישהו בעולם האמיתי שאומר, האיש הזה, אני לא מוכן אפילו לשמוע אותו, לראות את הפרצוף שלו, בגלל שהוא חושב אחרת ממני, הוא אפילו לחלוטין משדר בערוץ, ואומר דברים שבעיניי הם דברים, לא יודע, מסוכנים או הרסניים, או שאני מתנגעת להם בתוקף. אני לא מוכן לפגוש את הבן אדם. אני מוכן לפגוש את כולם. גם את החמאס אני מוכן לפגוש. אני אגיד לך יותר מזה. אם מלחמת העולם השנייה היה צריך מנהל מסע ומתן עם היטלר כדי להציל יהודים, הייתי יושב עם היטלר כדי להציל יהודים. אין פה שאלה בכלל, אתה מדבר עם כל בן אדם. עכשיו, לא בהכרח תסכים, יכול שתצא מהשיחה ותגיד, אני ובן אדם הזה הולכים למלחמה עכשיו, אבל תפגוש את הבן אדם, תדבר איתו, תפגוש את האיש, ופה הבעיה במדינה שאנשים פה לא מוכנים להיפגש. לא מוכנים להיפגש. אני יושב ב... אני נכנס לאיזה, אתה יודע, סליחה לקלישה, לאיזה מונית. אז אחד אומר לי, שמע, אני מזהה אותך וזה, מאיפה אתה? אומר, לא, אני מהטלוויזיה. אומר, לא, לא, אני מנסה, ראיתי אותך פעם, לא יודע איפה, אמרתי לו, ערוץ 14, אומר, יאללה, למה אתם ככה, למה אתם ככה, למה אתם ככה? אמרתי, תגיד, אחי, במה אתה צופה בערוץ 14? אומר, לא צופה בערוץ 14. אמרתי לו, אז איך אתה יודע שאנחנו ככה וככה 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 וככה? הוא יושב בחסד דקות, מסביר לי, מסוכנים, הכל פייק ניוז, מסיתים, תרעלה, שפוטים של נתניהו, זונחים את החיילים, לא רוצים את החטופים, הכל בסדר. אני אומר, תגיד, אחי, הכל בסדר, נגיד שאתה צודק. אבל איך, אתה צופה בנו? תן לי, ספר לי על תוכניות שאתה צופה בהם, ונוכל אני אספר לך, כי עבדתי בערוץ כמה שנים. הוא אומר, לא, אני לא צופה בערוץ 14, אני רואה את הערוץ הזה, אני מיד מעביר, אני לא, אני לא... אז אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר, אני יודע. אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר לי, אני יודע! עכשיו, זה בדיוק המקום שבו אתה מבין שאין שיח בישראל. יש לאדם את הדעה, יש לאדם את ההנחת יסוד שלו, את הדעה שלו על משהו, והוא מקבע אותה כאקסיומה. ערוץ 14, ערוץ הסתה. עכשיו, יכול להיות שערוץ 14, ערוץ הסתה, אני מוכן לנהל על זה שיחה. אבל אם אתה... מקבע את זה כאקסיומה, בלי שאתה אפילו התמודדת עם לצפות בערוץ 14. תצפה. תשב יום אחד, תגיד, אני צופה עכשיו רבע שעה בתוכנית הזאת, 20 דקות בתוכנית הזאת, חצי שעה בתוכנית הזאת, ואני עושה ככה כמה ימים, ואז אני מגבש דעה על מה שקורה בערוץ 14. אבל אם אתה אומר, אני בפרינציפ לא צופה. אבל כותבים בכל מקום שערוץ 14 זה ערוץ הביביסטי, וערוץ התואבה, וערוץ הזה, וכולם שם שופרים, וכולם שם לא יודע מה. ואתה מקבל את זה כהנחת יסוד. אתה מטמיע את זה לתוך מערך האמונות שלך, בלי שאתה אפילו בוחן אותם. אז בעוד כמה דברים אתה מטמיע בתוך מערך הנחות היסוד שלך, בלי לבחון אותם בכלל. ותחשוב כמה אנשים יושבים בינינו, שיש להם המון דעות על המון דברים, שהם אפילו לא מוכנים לבדוק אותם. הם קיבלו אותם כהנחות יסוד, או כי הם קראו אותם בכלי תקשורת, או כי הם שמעו אותם ב... הם נכחו באיזה מפגש פוליטי, חברתי, הפגנה, whatever, והם שמעו שם משהו, או שהם מוקפים ברשת חברתית מסוימת שבה זה השיח, והם מקבלים את הדברים כהנחות יסוד, הם לא בוחנים אותם. ומקום כזה, אין שיח, ונוצרות פה שתי קבוצות, שלא מוכנות לדבר אחת עם השנייה, שכל מה שעושות בשנים האחרונות זה לייצר דמוניזציה אחת של השנייה. הימין עושה דמוניזציה מטורפת לשמאל. מטורפת. מטורפת. והשמאל עושה דמוניזציה פסיכית לימין. פשוט אנשים פה עושים דמוניזציה אחד לשני. והקפלניסטים הם האויבים של המדינה. והביביסטים הם הסרטן של המדינה. וכל אחד יש לו את הדעות הברורות מאוד על הצד השני. ועומדים פה, נהיים פה פשוט שני עמים דה פקטו. שני ציבורים דה פקטו אמיתי. ודיברנו על זה לפני שהמיקרופונים דלקו. שמע, אחי, אני אומר לך, כל האנשים פה על הקצה. המדינה הזאת כולם על הקצה. אנשים פה נהיו אלימים ברמה מטורפת מילולית. גם פיזית. מסתובבים פה כמיליון כלי נשק. מיליון. מתוכם חצי מיליון לא חוקיים. אתה אומר, זה כבר סטטיסטיקה. אנשים פה התחילו לראות אחד על השני. אתה לא צריך... שוב, אני לא תהיה לכם את הזכים כמו בארצות הברית, כן? או במדינות באפריקה, שיש ממש צבאות לשתי קבוצות, ונלחמים אחד בשני עשרות שנים, והורגים אחד את השני, זה לא האירוע.
כשאומרים מלחמת אזרחים, זה לא הדיבור הזה.
זה לא זה.
פה לא, זה לא הדיבור הזה.
אף אחד לא יקים פה צבא יהודה וצבא ישראל, ונתחיל להילחם פה אחד בשני. יהודים לא יתחילו פה לייצר צבאות להרוג אחד את השני. יהודים יסגירו יהודים, זה הסגרנו פה לאורך השנים, אחים שלנו לבריטים, לבבלים, לאשורים, לרומאים, למי לא הסגרנו את האחים שלנו. זה ספורט יהודי לאומי היסטורי. אבל באמת להקים, אתה יודע, פלוגות והתחיל, זה לא יקרה פה. מצד שני, אחרי המלחמה, מתי שהדבר הזה יקרה, אם יקרה, הוא יקרה בסוף. יהיה פה מחלוקת על ועדת חקירה, כן? אלו יגידו ועדת חקירה המלכתית, אלו יגידו על גופתי המתה. ולא משנה שהפוליטיקאים סכסכים בינינו. לא משנה שיושב נתניהו, יושב כל אחד אחר, לא משנה שיגיד מה שהוא רוצה. אני גם לא רוצה שזה פורח להיות פוליטי. ברור שהפוליטיקאים משחקים מעל הראש לנו ומשחקים בינינו ומזיזים אותנו כמו פיונים על הלוח הרגשי הזה. אבל כמו שאמרתי, אנשים דלוקים פה ויש להם נשק והם לא מוכנים לבחון את הצד השני, לא מוכנים לדבר איתו בכלל. בתאום הסטטיסטית, יקומו שלושה משוגעים.
כן, משהו יקרה.
יקומו שלושה משוגעים ויתחילו להרוג אחד את השני. עכשיו, אתה יודע, יתחילו לראות על מפגינים נגיד. איזה מישהו פתאום יבוא לו הפסיכיאטרי ויתחיל לראות על מפגינים, יהרוג שלושה. ופתאום איזה מישהו ישמע את זה באיזה הפגנה אחרת, ויראה שם פעיל מהצד השני, ויוציא נשק ויהרוג אותו. אני מדבר על אירועים כאלה, לא מדבר על, עכשיו אתה יודע, הצבאות מתחילים פה להילחם. יכולים להתעורר פה איזה יום אחד, ולגלות שנרצחו 5-6 אנשים בהפגנות. איזה אירוע כזה. משהו מטורף, שהמדינה לא תדע איך להתמודד איתו. מצד שני, אנחנו בתקופה כל כך הזויה ופסיכית. מה זה 7 באוקטובר? כל תסריט שיקרה, אני מביא אותו בחשבון. שאומרים, לא, זה לא יכול לקרות. כן, זה יכול לקרות. שאומרים, לא, זה לא יכול לקרות. כן, זה יכול לקרות.
עכשיו, על לדבר על זה שזה יכול לקרות, כמשהו ריאלי, זה משהו שהוא חובה, לא?
תקשיב, אנחנו דיברנו על הכתובת על הקיר.
חובה, כאילו.
כן.
אתה לא יכול לא לדבר.
זה כמו שאמרנו, איך לא הבנו את השבעה בוקט? איך לא הבנו את השבעה בוקט? איך לא זיהינו שזה בא? הרי יותר מהזוועה, זו הייתה זוועה שאנחנו לא מסוגלים עד היום לאבד, אני עוד בפוסט-טראומה, אני לא מסוגל לאבד באמת מה היה שם.
כן.
אחת הזמן אני פוגש שורדים וניצולים וחטופים, מספרים בעבודתי, מספרים לי סיפורים, אני כאילו שומע אותם, זה נשמע לי כמו חלום, אני לא מאמין שזה קרה ליהודים בארץ ישראל, אני לא מאמין. אני לא מאמין, מספרים, אני לא מאמין שזה קרה. וזה קרה מן הסתם. ו... אתה יודע, אני כאילו... אתה אומר עצמך, איך הדבר המדהים היה בשבעה באוקטובר, לא עצם הזוועה, אלא ההפתעה שזה קרה. לא ההפתעה שהם תקפו אותנו, אלא ההפתעה מהאכזריות שלהם. היינו המומים מהאכזריות. לא דמיינו, אמרנו, בסדר, נגיד אמרנו בתסריט אימים, ייכנסו לפה אפילו 6,000, ויהרגו הרבה משלנו. אבל הזוועות, זה מה שהדהים את המדינה.
כן.
לא, מעבר למחדל הצבאי, שהוא דבר היסטורי ברמה שלא לא, לא נתקלנו בו, מאז קום המדינה. שום דבר לא מתקרב למחדל הזה. כלום, גם לא יום כיפור, כלום לא מתקרב לזה. אמרנו, בסדר, כבר הצליחו להיכנס לפה, בהתחלה זה 2,500, לדעתי, 2,500 נוחבות, ונגיד היו הורגים פה כמה אלפים, אפילו חוטפים כמה, נגיד. אבל הזוועות, זה מה שהטריף פה את כל המדינה. מה שהם עשו פה לתינוקות, לנשים, לילדים, למשפחות, זה מה ששיגע אותנו.
אבל אתה יודע מה הקטע? אני חושב ש... זה שהופתענו מזה, זה מראה את כמות ההכחשה שחיינו בה.
נכון.
כי...
נכון.
זוכר את היום הזה, את האותר לפרסום המפורסם,
כן, כן.
של ה-21 מילואימניקים,
כן.
שבסופו של דבר זה היה 24 כן. הרוגים ביום
כן,
אחד.
כן.
זה היה ביום שלישי בבוקר,
כן.
האותר לפרסום. לא יודע בדיוק איפה אתה היית, אם היית, כן. איפה עבדת, אז או איפה שידרת או משהו, אבל כן. אם תרצה אחרי זה תביא את הצד, אבל... שלישי בבוקר, אני עומד בפקק, אני שומע ברדיו, הותר לפרסום 21 מילואימניקים, ואז בדיעבד התברר שזה קרה ביום שני בצהריים. הם נהרגו ביום שני בצהריים, וזה הותר לפרסום ביום שלישי בבוקר, בגלל שהיו הרבה משפחות.
שמות, להודיע משפחות, כן.
הפרק זמן, וקראתי על זה מאמר באותה תקופה, שהפרק זמן הזה בין יום שני בצהריים, כשהמציאות קרתה, לבין יום שלישי בבוקר, כשהמציאות הותרה לפרסום, הפרק זמן הזה, זה כל הסיפור של המדינה שלנו. כי באיזשהו מקום, כל השביל אוקטובר הוא סוג של הותר לפרסום כזה. כי המציאות בעזה היא מציאות שכבר קורית שם 10 שנים, 20 שנה, היא פה, שם איתנו, קורית מציאות, מתחת לאף שלנו, אנחנו לא מסתכלים עליה, אנחנו מכחישים אותה, אנחנו מעדיפים לדבר על ביבי, או על, לא יודע, או לטוס לחול, או לדבר על הכוכב הבא, אנחנו כאילו מדברים על מה שהחדשות נותנים לנו לדבר, בינתיים יש פה מציאות שמתרחשת, ואז פשוט בשביל אוקטובר עלה דובר צהל, ואמר, הותר לפרסום 1,200 הרוגים. ואני כזה כאילו, בדוק, זה קרה מול העיניים שלנו, פשוט התכחשנו לזה. אז כאילו, אתה אומר שהמלחמת אזרחים הזאת, זה משהו שאתה לא, אי אפשר יותר להתכחש לזה. כאילו, בוא נדבר על הדבר.
אני אומר כאילו, הרי אנחנו זוכרים היה פה לפני 7 באוקטובר, כאילו יש את החיים שלנו לפני ה-7 באוקטובר ואחרי ה-7 באוקטובר. ממש, אני חושב שכולנו נסמן את היום הזה כיום שבו משהו קרה לכל אחד מאיתנו ברמה האישית, עזוב ברמה הלאומית, כל אחד משהו ברמה האישית קרה לו, ויש את החיים שלו לפני ואחרי.
כן, לי בוודאות, לגמרי.
באיזושהי צורה, לי, אני, זה האירוע, אין דרך מכונן בחיי, ברור בחיי האומה.
כן.
וזה אירוע שממש השפיע עליי עמוקות. ואני אומר, אני זוכר שלפני השבעה באוקטובר, היה פה את החצי שנה, שמונה חודשים של המלחמה המטורפת על הרפורמה, הפיכה משטרית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. כאמור, לא רוצה בכלל לדבר על פוליטיקה, מי צודק, מי לא צודק, זה לא מעניין גם, זה באמת לא מעניין. כי השאלות כרגע הרבה יותר גדולות מרפורמה, שמפורמה, ואגב, גם ביבי, לא ביבי, זה שאלות הרבה יותר גדולות קורות פה עכשיו. חצי שנה פה, שמונה חודשים, מה שקרה ברחובות פה, ומה שקרה במערכות התקשורת, ומה שקרה בשיח בין אנשים, ומה שקרה בתוך הבתים של אנשים, היה דבר מטורף. אני זוכר שאחת לזמן, הייתי מתראיין, מדבר, whatever, הייתי אומר, חבר'ה, אתם מבינים שזה לא ייגמר בטוב. זה לא ייגמר בטוב. עכשיו, לא דמיינתי את השבעה באוקטובר, אני חס ושלום, לא יכול לייחס לעצמי דבר כזה, אבל היה ברור שזה הסתיים רע. הדבר הזה, כשאתה בונה כל כך הרבה אנרגיה של שנאה, ושל רוע, ושל אלימות, ושל התקוטטות, אז א', עצמנו עיניים למה שקורה בעזה, כי היינו עסוקים בתוכנו, עומרי ושי במריבה עכשיו על הרפורמה. אז אין לנו זמן לעשות שום דבר, חוץ מלריב בינינו.
אין לנו זמן להסתכל על המציאות.
כן, אנחנו רבים עכשיו, אנחנו עכשיו במריבה. ואני מפחד שהמדינה תהפוך לגרמניה של היטלר, ואני מפחד שהמדינה תהפוך לדיקטטורה של סטלין, זה מה שהשמאל אומר. שבית המשפט ישלוט עלינו כמו סטלין, והם אומרים שאנחנו, בן גביר ישלוט עלינו כמו מוסוליני, ואנחנו רבים באיזה דמיון מופרע. אלה אומרים, אנחנו הופכים לסטלין, אלה אומרים, אנחנו הופכים להיטלר, רבים בינינו, אם אנחנו היטלר או סטלין, והחמאס מכין לנו את השבעה באוקטובר מתחת לאף, ואז הוא עושה לנו את השבעה באוקטובר, כי אנחנו עוצמים את עינינו. עכשיו, ההפתעה היא לא צבאית בכלל. כולם אומרים, מחדל צבאי, אין ספק, מחדל צבאי, מחדל מדיני, מחדל הכל, 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 כולם, הבית, כל ה... כולם, הם לא יכולים להישאר דקה בתפקיד שהם לא שמו לב. כי התפקיד שלהם לשמור עלינו, זה לא תפקיד שלי לשמור על עם ישראל, תפקיד שלהם לשמור על עם ישראל. אני, אתה יודע, הולך אני כבר לא במילואים, אבל הבן שלי הולך לצבא ושומר על עם ישראל, אבל זה התפקיד שכל אחד מאיתנו בקטנה, הם תפקידנו לשמור עלינו. והם זנחו אותו, כי הם היו עסוקים בדברים אחרים.
כן.
אז מי שנרדם בשמירה, זה לא רק הגנרלים והפוליטיקאים, זה גם אנחנו.
שאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון למי שיש מיקרופון, או בכלל על כל הציבור.
כל הציבור, אנחנו נרדמנו בשמירה. היינו עסוקים תסלח לי, בחרה הזה של הרפורמה המשפטית וההפיכה המשטרית, בלשרוף פה אחד את השני, בלפרק את כל המערכות שלנו, האזרחיות, הצבאיות, המשפטיות, המעלו, לפרק הכל, הכל לפרק מרוב כעס, ולא שמנו לב שני דברים, אחד שהאויב רואה, הם עמדו, הסתכלו עלינו, הורגים אחד את השני, אגב, גם עכשיו הוא מסתכל מה שקורה פה, האויב. ולא מדבר על האויב החמאסי, רק על כל האויבים שלנו. מסתכלים עלינו, הם רואים שאנחנו אוכלים אחד את השני. הם רואים שגם אחרי השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר היה פה חודש של אחדות, אחדות, ביחד ננצח, אחרי חודש, הכל נגמר.
כן.
חזרנו פה לאכול, אחד את השני, ועכשיו אנחנו בנקודה לדעתי שהיא מאוד דומה למה שהערב השבעה באוקטובר, ברמת השנאה בין יהודים פה. וזה לא משנה אפילו מי צודק. ולי יש את הדעות שלי, והן עכשיו שונות מאוד מה שהיפני השבעה באוקטובר, ואני לא מעניין, והדעות שלי לא מעניינות. אבל מה שכן מעניין זה, ששוב אנשים, בגלל הדעות שלי, או הדעות שלך, או הדעות שלו, רוצים להרוג אחד את השני פה בתוכנו, ואנחנו לא, שוב עוצמים עינינו. אנחנו שוב עוצמים עינינו. עכשיו, אני חושב שאנחנו עוצמים עינינו לאפשרות של מלחמת אחים. אני חושב שלזה אנחנו עוצמים עינינו. יכול להיות שאני טועה, ובא לנו עוד איזה בומבה מהאויבים שלנו, שאנחנו לא מתחילים לדמיין אפילו אותם, מאיפה היא באה. עכשיו, מי שאומר, אז אחרי השבעה באוקטובר, כל מי שאומר, משהו לא יקרה, הוא אדם לא רציני. כי השבעה באוקטובר זה גם אירוע פוסט-מודרני מאוד מאוד משמעותי, מי שקצת מכיר את הפילוסופיה, באמת, מאוד מאוד, אנחנו בעידן פוסט-מודרני מטורלל, שבו הכל קורס, כל הנחות היסוד, וכל ההיררכיות, וכל המסכמות.
תסביר את החיבור בין השבעה לאוקטובר לפוסט-מודרניזם?
פוסט-מודרניזם בגדול, זו תפיסה פילוסופית, תרבותית, שמדברת על, הרי המודרניזם היה תקופה של אידיאולוגיות גדולות. נאציזם, קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם, אנשים היה להם אידיאולוגיות כמובן גדולות, והם הרזיקו בהם, ואז אחרי מלחמת העולם השנייה, הכל התפרק. בעצם הכל התפרק, כל התפיסות האלה העמוקות, גם עלתה באירופה התפיסה, קצת לפני אומנם, של סארטר וחבורה אקזיסטנציאליסטית, שבעצם טוענים שבעולם הזה... כמובן שאין אלוהים, אבל לחיים גם אין משמעות עצמה. לחיים עצמם אין בעצם שום משמעות עמוקה, כי בעולם שאין בו אלוהים ואין בו אמונה, אין משמעות, רק צריך לחפש את ה... נקרא לזה את המעשיות ואת מה שאתה יכול להפיק ביומיום מהחיים שלך. ובעצם העולם מתחיל לקרוס לתוך מציאות שבה אין יותר אמונות גדולות, וגם אין חשוב ולא חשוב. אין טוב ורע, אין נכון ולא נכון, אין מוסרי ולא מוסרי, הכל נתון לויכוח, הכל נתון למחלוקת.
זה הפוסט-מודרניזם.
זה הפוסט-מודרניזם. אנחנו מדברים הרבה על עידן הפייק. הרי בעבר, אנשים היו, אם היו נתפסים בשקר, אם זה במשפחה, אם זה פוליטיקאים, זה קטם שאתה לא יכול להתמודד איתו. הייתי אומר, בוא נעמרי, תפסתי אותך בשקר מול המצלמה. שמע, אתה היית, אתה יודע, היית עם ראש מתחת לקרית שבועיים מהבושה.
כן.
מהבושה. והיום אנשים מסתכלים למצלמה, שקרים למצלמה, שאומרים להם, בוא נאחי, הנה עדות ששיקרת, הנה צילום ששיקרת. הוא אומר, לא שיקרתי.
כי אם אין אמת, אז אין שקר.
בדיוק. כן. אין כלום כבר. אין כלום. אז במקום שבו, אתה יכול בכלל, נגיד טראמפ, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל זה דמות שבשום עולם לפני 20 שנה לא היית יכול להיות נשיא. הרי בארצות הברית, מי שזוכר, היה באיזה מועמד פעם שקראו לו גרי הארט, שהתפרסם שהיה לו איזה רומן עם מישהי, לפני הניסויים, בום, נאלץ לוותר על המועמדות שלו, הוא היה אמור לזכות בבחירות מטעם הדמוקרטים. דונלד טראמפ, דברים שהוא עשה, זה לא יאמן, מה זה? קטן עליו לנהל רומן, מה האיש הזה עשה ואמר לפני שהוא התחתן, לפני שהוא, סליחה, נבחר להיות נשיא. ואנחנו פשוט בעידן שבו אין אמת, ועכשיו עידן ה-AI הזה, שבו אנשים יכולים לעשות, לעלות לך, אחי, יש לו קטע כזה, יש לו איזו אפליקציה שהוא משחק איתה, שולח לי תמונות של ביבי ובן גוריון מתחבקים, שולח לי תמונות של גולדה במנהרה בעזה. עכשיו, אתה מבין שעוד 3-4 שנים, באמצעות AI, אנחנו כבר לא נדע להבדיל
כן.
מה אנחנו שומעים שהוא נכון, מה אנחנו רואים שהוא נכון, לא נוכל להבחין. העין שלנו כבר לא תהיה מספיק מיומנת. היום אנחנו יכולים לראות את ה... כי זה עוד לא יגיע לרמת הביצוע הבאמת מושלמת. אבל זה מרחק שנתיים, שלוש, ארבע, ואנחנו כבר לא נדע להבחין כבר. תהיה דמות AI שאנשים יגידו, זה אומרי. אמא שלך תחשב שזה אתה. אז בוודאות שזה מה שיהיה. ובעולם הזה באמת כבר לא תהיה אמת. ולא נוכל להאמין לשום דבר. וכל דבר אנחנו נטיל בו ספק. אז בעולם שהוא אירוע פוסט-מודרני, בעולם שהוא עולם פוסט-מודרני, עולם שבו אין כבר טוב, אין רע, אין המושגים של אחריות לאומית הסתיימו, המושגים של נגיד שבטיות ישראלית הסתיימה. אין פה שבט ישראלי יותר. יש פה משפחה אחת שנלחמת, אבל חודש אחרי שהתחילה להילחם, במלחמה הכי מטורפת, אכזרית ומזעזעת שנלחמנו פה, חזרנו להילחם פה להרוג אחד השני.
יש תפקיד למנהיג?
ברור שיש תפקיד למנהיג.
אני מתכוון במשימה של האחדות.
ברור. התפקיד שלו בטח בשעה הזאת הוא קודם כל לייצר אחדות. לפני הכל. כי האחדות היא לא רק צו השעה בהיבט של לשמור על המקום הזה שלא יתפרק. אני באמת חושש שאנחנו הולכים להתפרק. באמת חושש. זה נשמע מה מפחיד, מהלך אימים על הציבור. לא, אני באמת חושש שאנחנו באירוע של התפרקות חברתית פנימית. עכשיו, אתה אומר, מה יקרה? אז גם, שוב, אני אומר לאנשים, תלמדו היסטוריה. לכו לגוגל, תשאלו כמה מדינות התפרקו במאה ה-20 בלבד. לכו לגוגל. תעשו את המבחן הזה עכשיו. כנסו לאייפון שלכם, תשאלו לא יודע מה, את הצ'אטבוט, כמה מדינות התפרקו במאה ה-20. ידידי, מעל 20 מדינות התפרקו, נעלמו כי לא היו, במאה ה-20 בלבד. למה שזה לא יכול, זה יכול לקרות גם לנו? היו מדינות ואינן עוד. התפרקו, פוצלו, חולקו, החליפו להם את השם ולקחו להם חצי מהגבול, חצי מהשטח. קרו לאורך כל המאה ה-20. למה שזה לא יקרה לנו? יכול לקרות לנו. המדינה הזאת יכולה להתפרק. עכשיו, אתה יודע, אנשים לא מבינים את הסכנה שבזה, ואנשים לא מבינים את הסכנה גם בזה שהאויב שלנו רואה אותנו עכשיו אוכלים אחד את השני, כמו שראה אותנו ב-7 באוקטובר. הרי אין ספק שה-7 באוקטובר, הם היו עושים אותו בכל מקרה. הם תכננו אותו, הם היו מנסים להוציא אותו לפועל, אין שאלה. אבל שאלת העיתוי היא בוודאות בגלל מה שהם ראו שקורה לנו בחצי שנה לפני ה-7 באוקטובר. אין שאלה שהם בחרו את העיתוי בגלל שהם ראו שהמקום הזה מתפרק. אמרו ישראלים עכשיו חלשים ופגיעים אי פעם. הם עסוקים בעילת הסבירות. והם שכחו שיש חיות מחוץ לדלת.
היה פה עמית סגל, ושאלתי אותו את השאלה הזאת על האחריות של המנהיג בחזית של האחדות. סבבה, יש את החזית של המלחמה, זה חזית אחת. החזית הנוספת זה החזית של האחדות. כי כשקורה כזה אירוע, כאילו, מה התפקיד של מנהיג? התפקיד של מנהיג, בשגרה, לא מעניין. תעשה מה שאתה רוצה. תשמור על תקציב, תעשה קואליציה, תעשה מה שאתה צריך. כל טוב, תעשה נבחר, תעשה מה שאתה צריך. אבל באירוע כזה, התפקיד של המנהיג זה לאחד את העם. זה הגיע הרגע. הגיע הרגע שלך להיות המנהיג שתמיד חשבת שאתה, או אפילו המנהיג שתמיד סיפרת לעצמך שאתה. ואז אמרתי לעמית סגל, והוא אמר לי, האמת, זה לא משנה. זה לא היה עוזר, זה לא היה. גם אם הוא היה עומד, אני מה שאני דמיינתי, זה שחשבתי שהתפקיד של המנהיג זה לקחת אחריות. נכון? כאילו, זה מנהיג.
בין היתר.
למה? למה? יש בזה רציונל. כי אם אתה עכשיו עומד מול המצלמה ולוקח אחריות ואומר עליי, כי אני המנהיג, אז זה עליי, אז במילים אחרות זה אומר שכשהדבר הזה ייגמר, אני אתפטר. זה המשמעות של אחריות. ואז אם אתה רואה את המנהיג שלך אומר את זה, אז אתה מקבל ביטחון שהוא יותר לא חושב על ועדות חקירה, והוא יותר לא חושב על קואליציה, והוא יותר לא חושב על פוליטיקה, הוא חושב עלינו, הוא חושב על המלחמה. ואז אנחנו יכולים להתאחד מאחוריו, ולתת לו לנצח את המלחמה.
שמע, אני אגיד לך ככה.
אז אמרתי את זה לעמית סגל, והוא אמר לי, האמת אני אגיד לך, זה לא היה עוזר. גם אם הוא היה עולה ולוקח
אין, זה... אין ספק, אגיד לך יותר מזה. אני מסכים עם עמית בהיבט הזה. אז כמובן לא עומד בסתירה לעובדה שהוא היה חייב, ביום שאחרי 7 באוקטובר, כשלמעשה לקחנו 3 ימים בכלל, להבין את ממדי האירוע. כן. אנשים פה לא זוכרים, 3 ימים לקחנו בכלל עוד למצוא גופות. עוד היו גופות שמחבלים שמצאים, מי שזוכר, בסדרות מצאו 3 חודשים אחרי גופה של מחבל. בתחנת רכבת, ידעתי, זה היה, אולי סדרות או מקום אחר. עוד לא הבנו את האירוע בכלל. אבל אם הוא היה קם ואומר, חבר'ה, אסון גדול קרה לעם ישראל. ואני הייתי הראש שלכם כשזה קרה, וקודם כל אני מתנצל מעומק הלב, הכזבתי אתכם, נכשלתי, ואני אחראי כמובן לכל מה שיקרה, ואני מבטיח לכם שביום פקודה, אחרי שנגמור את המלחמה הזאת, אני מבטיח לכם שאני אבקש, אלך לבחירות, אולי אפילו אלך הביתה ויותר לא יראה את הפנים שלי, אבל תנו לי עכשיו בבקשה, כי אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאת. תנו לנו לפתור את העניין הזה, אנחנו נעבוד ביחד, אני, ראש השבק, ראש אמן, ראש אמא, ראש זיבי, לפתור את הדבר הזה, נלחם, נביא ניצחון, נחזיר את החטופים, ואחרי שנעשה את זה, אנחנו נלך, הביתה כולנו. היה אומר את זה, ברור שהמצב היה אחרת, אבל...
אחדותית, הוא היה אחרת.
ברור.
כן.
אבל, רמת השנאה שאיש הזה ספח לאורך השנים, אני מסכים עם עמית, לא הייתה עוזרת כבר. הוא כל כך סנו, הוא כל כך מתואב על אנשים. ואגב, אני יכול להבין אנשים שמסונים אותו עד העומק. אני גם מאוד מתוסכל מהמצב איתו עכשיו. אני הצבעתי לו הרי כמה שנים. השבעה באוקטובר הייתה עבורי בומבה בהמון דברים, אבל אחת מהבומבות זה אני לא האמנתי שהוא מתכוון לברוח מזה. זה לא ברמה פוליטית אפילו.
רגע, אתה אומר הבומבה היא לא הייתה עצם השבעה לאוקטובר?
לא, לא, הבומבה הייתה השבעה באוקטובר שזה קרה, הייתי המום שזה קרה לנו.
אבל מאיך שהוא הגיב יותר.
לא, אני קיבלתי המון סתירות לחי, ברמה האישית, סלש ישראלית. אחד, הייתי המום שזה קרה לנו, אני לא האמנתי שזה יכול לקרות למדינת ישראל ולעם ישראל, אני לא האמנתי. יש משהו שקורס בתפיסה שלך את המרחב שבו אתה חי, כי אמרתי, בונה, יש לנו צבא אדיר, שבק אדיר, מערכות אדירות, בציג עלמי, ככה חונכנו להאמין. גם כולנו משרתים בצבא, הבנים שלנו בצבא, אנחנו יודעים את עוצמתו של צהל, אנחנו גם יודעים שצהל כשהוא רוצה, מכה את האויבים בצורה מאוד מאוד, יש את דיספרופורציה בין הכוח שלנו לכוח של האויב שלנו, בכל מקרה. אמרנו, טוב, זה לא יכול לקרות. אמרנו, נגיד, יחדרו 50 מחבלים, יעשו טבח קטן, נגיד זה, אבל 6,000 ייכנסו לפה, יעשו מה שעשו, אם יש ישראלי אחד, רואה השחורות הכי, הכי, הכי פסימיסט, הכי מופרע, שיגיד, ידעתי לחזות את הדבר הזה, אני אשמח לפגוש אותו. אין דבר, אף אחד לא דמיין את זה. אמרנו, יכול שיכנסו לפה מחבלים ויעשו דברים, אבל את הדבר הזה, אף אחד לא דמיין. אז זה ההלם שהמערכות קרסו ככה, זה דבר אחד שהדהים אותי. זה גורם לך לחשוב, רגע, אז אולי לא בטוח פה כבר. אז אולי אני כבר לא בטוח פה כישראלי.
את ההתפקחות הזאת כולנו עברנו, אני חושב, בימים הראשונים.
שניים, הבנת, אני הרבה שנים, אני יודע שהפלסטינים לא רוצים שלום, אני יודע שהם רוצים את האדמה שלך ושלי, אני יודע שאם תהיה להם הזדמנות, באמת כמו שאמר, כמו שאמרו בן גוריון וצפונה, יזרקו אותנו לים, אני יודע שהם יעשו את זה. אבל היום אני יודע גם שהם לא רק יזרקו אותנו לים, הם קודם יערפו את הראשים של התינוקות שלנו, יאנסו את הנשים שלהם, יקשרו אותנו לעצים וישרפו משפחות שלמות. זו רמת הטירוף והאכזריות של האויב. אני חושב שגם להרבה אנשי שמאל הייתה התפכחות מטורפת שאמרו בונה. What the fuck? כי זה כבר לא כיבוש. זה לא מאבק על כיבוש. אתה יכול לומר, זה כיבוש, כיבוש, ישראל דיקעה אותם, התנחלויות, נגיד, אפשר לנהל את השיחה הזאת, גם אני פעם הייתי איש שמאל בהיבט הזה, נהלתי את השיחה הזאת, והאמנתי שבאמת הכיבוש הוא אם כל חטאת, ושהמתנחלים נוהגים בצורה שהיא מאוד בריונית בתושבים הפלסטינים, ושאנחנו, כשאתה חונק בן אדם, בסוף הוא יקום עליך. בסדר גמור, האמנתי בזה, אבל זה, זה לא כיבוש. זה לא מלחמה ללגיטימיות של עם. זה לא מלחמה להשבת... או לקבלת ביטוי לאומי-מדיני.
אתה אומר, בעצם האכזריות של המתקפה, הם הוכיחו שזה לא קשור לכיבוש.
בדיוק. יותר מהכל. השבעה באוקטובר הוכיח לי, אני ידעתי את זה, שנים כבר אני אומר, הרי היו להם ארבע מדינות. הם קיבלו מדינה ב-47 מעצרת האום בחלוקה, לא רצו. קיבלו מדינה מרבין בפרס באוסלו, לא רצו. קיבלו מדינה מברק, אמרו לא, אין צורך, הכל בסדר. קיבלו מדינה מאולמרט, אמרו אין צורך, לא צריכים. עכשיו, היו להם ארבע מדינות, לא רוצים מדינה. אתם באיזשהו שלב אתה אומר, הם לא רוצים מדינה. הרי ברק נתן להם מדינה 98% מהשטח, כולל שליטה באגן הקדוש, ואומר שנקרא הר הבית. אמר להם, קחו, קחו, אני נותן לכם את כל החלומות, תהפכו את מזרח ירושלים לבירה שלכם, מה שאתם רוצים, לא רוצים. לא רוצים, רוצים את זה. אנחנו חושבים בפתח תקווה, רחוב מגשימים, הם רוצים את רחוב מגשימים בפתח תקווה גם כן. לא יקרה, הם לא יקבלו. הם לא יקבלו. ואני אומר לך, אם היינו מאמינים שאנשים האלה רוצים לחיות לצידנו כמו בני אדם, אפילו לא בידידות, פשוט לחיות, לעשות את החיים שלהם, הרי 90% מהציבור היה נותן להם מדינה. היינו אומרים, תקשיב, אם הם מוכנים באמת להניח את הנשק ופשוט לחיות, היינו נותנים להם את עזה, נותנים להם את יהודה ושומרון, משחררים להם גבלות, אני משוכנע בזה. אבל אין אף ישראלי 100 שנה עכשיו שיאמין שאנשים האלה, בהינתן הזדמנות, לא ישחטו את כולנו. ולכן, אתה חייב להיות פה על המשמע. אנחנו מבינים גם שאתה הולך פה להילחם איתם עכשיו, לא יודע, 100, 200, 500 שנה, זה ברור. זה תרבות של מופרעים.
אז בוא נקרא לזה ההתפכחות השנייה.
ההתפכחות שלישית הייתה, תקשיב, אני נתניהו בתקופת הרפורמה כבר, בערוץ 14, עליתי, אמרתי, בוא נה, גבר, מספיק, די. בליל גלנט. אמרתי, הכי מספיק.
רגע, שוב, בליל גלנט.
בליל גלנט הייתי בערוץ 14.
ערוץ 14.
בבוקר אמרתי, נתניהו מספיק. חלס. המחיר שאתה עכשיו, שקורה במדינה, לא שווה את הרפורמה הזאת. הרפורמה מוצדקת, הייתה ברעיון שלה, הביצוע שלה היה קטסטרופלי, המרחק שלך היה מזעזע, אבל יש מאחוריה היגיון, שהרבה אנשי שמאל, לפני 10 שנים, היו מוכנים לדבר עליו, כולל לפיד, כולל אבא שלו, כולל... רובי ריבלין, כל גדעון סער, הרבה אנשים שהרפורמה היום זה סוף העולם, הסכימו שצריכים לעשות בדק בית עמוק במערכת המשפט, שהאיזון הופר. וכשהיה ליל גלנט, אמרתי בוא נגבר, זה כבר לא... אמרתי בטלוויזיה נתניהו, זה מספיק. תעצור את הרפורמה, המחיר שאנחנו משלמים פה בפנים בתוכנו הוא כבר מסוכן. מסוכן. זה היה 4 חודשים, לדעתי, ליל גלנט לפני השבעה באוקטובר. אבל חבריי הטובים בימין אמרו לי, לא, לא מבטרים להם, לא ניכנע לסחטנות.
אתה מבין אותם?
אני מסוגל להבין. מה שנקרא, בתוך המי אני יושב, אני מסוגל להבין מי שאומר, אני לא מוכן להיכנע לסחטנות. כל פעם שאתה לא משחק את המשחק לפי מה שהם רוצים, הם שורפים את המדינה. הם אומרים, אנחנו לא נלך לצבא, נשבית את המשק, עשו הפגנות נגד נתניהו בחול, להזיק לישראל בחול. הלכו להתראיין ב-60 minutes וסיפרו איך ישראל היא דיקטטורה. הלכו לספר איך הם הורגים ילדים פלסטינים בהפצצות. זה ב-60 minutes, 3 טייסים לדעתי זה היה. איזה טייסת, או נהבתי את מה שהיא לא הייתה הגברת הזאת. אומרת, אנחנו, כשאתה מפציץ ילד פלסטיני, אתה צריך לחשוב על מוסר, אם אין לך בית משפט, רציה. אתה אומרת את זה בטלוויזיה, אצל הגויים, מה את מטורפת? הנזק הזה שזה עושה לנו, זה לא יאמן. עכשיו, אנשים פה הלכו למקומות מטורפים. מטורפים ומוגזמים וחסרי אחריות. חסרי אחריות. ואמרתי, חבר'ה, אפילו אם אנחנו צודקים וזה סחטנות כבר, והם עושים פה דברים שהם לא יעשו, זה מזיק לנו כרגע, אנחנו צריכים לוותר, למחור על כבודנו. אמרו לי, למה תמיד הימין מוותר? השמאל מהם מלחמת אחים, ואנחנו מוותרים כל פעם, מתכופפים. אני מבין מי שאומר את זה. בטח שאני מבין אותו. אבל אני חושב שאנחנו צריכים למצוא דרך בתוכנו, לפתור את העניין הזה כמשפחה. כי אחרת אין משפחה, ואחרת אין עם ישראל. ואם האלטרנטיבה היא בסופו של דבר להכניע את החלק השני הפוליטי במדינה, אז לא תהיה פה מדינה. אם אנחנו אומרים, אנחנו לא מבטרים לשמאל, לא מעניין אותנו פרינציפ, בדין לא יעזור, לא מעניין אותנו, תשרף המדינה, והרבה אנשים בימין אומרים את זה היום, לא מעניין אותי, אנחנו לא נכנעים לאנשים, לסחטנות שלהם, לבריונות שלהם, לבית המשפט שלהם, לדיפ סייד, זה שיח בימין. מבין אותו, גם מכבד אותו במידה מסוימת. והם אומרים, לא מעניין אותנו. הבן גביריסטים, וערוץ 14, ואומרי פלדים, והאלה, אנחנו לא מעניין אותנו, לא מבטרים להם, לא מעניין אותנו. לא מעניין אותנו. אני לא ניתן להם להפוך את ישראל לארדואן. וכל אחד אומר, לא מעניין אותנו, ההתנגשות היא בלתי נמנעת, זה פשוט, לאן לדעתכם זה ילך? אם אף אחד פה לא מוכן להתגמש, לאן לדעתכם זה ילך? ברור שזה הולך להתנגשות. כאילו, זה כבר פיזיקה. זה אפילו לא פוליטיקה, זה אפילו לא סוציולוגיה, זה פיזיקה. שני עצמים שנעים במהירות אדירה אחד כלפי השני, ולא מוכנים להתעכב ולהטות את מסלולם, הם נמצאים במסלול התנגשות. אנחנו נמצאים פה במסלול התנגשות, שתי קבוצות ישראליות, זה ברור.
אתה חושב שיש למישהו את המפתחות לעצור את ההתנגשות הזאת?
תכף, אני על זה רק אגמור את העניין שדיברנו עליו לגבי נתניהו ב-7 באוקטובר. אז אני ב-7 באוקטובר, זה אחרי שחצי שנה אמרתי, חבר'ה, צריכים לעצור את הרפורמה, אנחנו באירוע מסוכן כבר, לאומי. בלי קשר למוסכמת, לא מוסכמת. זה הרי פקקתי אילת הסבירות. מה זה אילת הסבירות? אילת הסבירות בשרפות המדינה. מי יודע היום להסביר לי מה זה אילת הסבירות?
עד היום אף אחד לא יודע.
מי יודע להסביר לי היום מה זה אילת הסבירות? על מה שרפו פה את המדינה? אף אחד לא יודע להסביר. לא התומכים ולא המתנגדים. אבל אם יכולים לשרוף פה את המדינה על הקקי הזה, סלח לי על הצרפתית שלי. אבל אני, כשקרה 7 באוקטובר, קמתי בבוקר, הלכתי לשידור ב-8 באוקטובר בבוקר, ואמרתי, טוב, תמיד נתניהו, אין פה שאלה בכלל, זה ברור.
ב-8 באוקטובר.
כן, אמרתי, בערוץ 14. אמרתי, ברור, תמיד נתניהו, it's over.
בוא רגע נפתח סוגריים בתוך סוגריים על הדבר הזה. מה היה ב-8 באוקטובר בעולם הזה שלך, בעולם של התקשורת, בוואטסאפים? איך התנהלת? כאילו, בסופו של דבר יש לך תפקיד, אתה אמור לעלות לשידור,
אתה, אני חושב שכולם היו בהלם.
הגעת לאולפן, ומה קרה שם?
אתה יודע, שידור כאילו, אתה יודע, מכינים שידור, מרכינים
כרגיל.
מכינים מרוענים, תוכנית טלוויזיה, כן? אתה צריך להכין משהו שיש שודר 3 שעות, או לא זוכר, לא יודע ששידרנו אולי 4 שעות, לא זוכר כמה שידרנו כבר. אתה מכין תוכנית טלוויזיה. אבל אז חושב, באתי לאולפן, ואתה יודע, כולנו היינו בהלם. בהלם. חודשים לקח לצאת מההלם, חודשיים ראשונים, אני זוכר שהייתי בוכה במהלך שידור פעמים רבות, הייתי, אני לצערי, הרב, באמת, מזלי לא שפר, ודובר צהל היה לו מנהג לפרסם שמות ב-6 בבוקר. הותר לפרסום. 6 בבוקר נותן את ה... לצערנו החיילים שנפלו יום לפני. וכל יום, 6 בבוקר, אני פותח, אומר שלום, בוקר טוב. דובר צהל, התיר לפרסום 7-8 שמות, 6 שמות, 12 שמות, כל פעם. אתה רואה את התמונות של החבר'ה האלה. ילדים, חלק מהם בגיל של הבן שלי, חלק מהם אנשים יותר קרובים לגיל שלי. ופשוט, אתה יודע, אתה מתחיל לבכות, אתה קורא את השמות, מתחיל לבכות, אתה לא... זה לא עניין של להיות מקצועי, לא מקצועי, אתה פשוט לא עומד בזה רגשית. אתה יודע, גם... שבועיים, שלושה, משהו כזה, תוך המלחמה, תוך אחרי זה 7 באוקטובר, נפל... חבר ילדות של הבן שלי, ממש ילד שאני מכיר מכיתה, מהגן לדעתי, הסתובב שלנו בבית, אני מכיר אותו, ילד שאני מכיר אותו, קוראים לו סמל ראשון, עומר ניסים ביטן, זכרונו לברכה, נפל בפגיעת מרגמה בניצנים, ואני זוכר את הזכר של הבן שלי, ציצל, אמר לי, אבא, ביטן נהרג. אתה יודע, כולנו, אין אחד שלא הכיר מישהו או משהו שנפל, נרצח, נחטף, נפצע, היה באירוע, אנחנו מדינה קטנה, עדיין 10 מיליון איש, ועדיין כולנו מכירים פה את כולנו באיזושהי צורה. ואני זוכר שזה פשוט, זה ערער אותי. זה ערער אותי, ממש ערער אותי. והייתי המום, הייתי המום. שוב, זה לא ברמה של מנהיג אפילו. זה גם לא ברמה של ראש מדינה. זה ברמה של גבר. אחי, תהיה גבר.
כן, גבריות.
אחי, תהיה גבר, כן. תגיד, זה שלי.
כן.
זה שלי, אבל אני תקן את זה. כן. תגיד, זה שלי, אני מודה, נכשלתי.
כן.
יחזבתי אתכם.
ואז אני יודע שהוא גבר.
תגיד, תהיה גבר.
תהיה גבר.
עזוב שנייה פוליטיקה. כן. באמת, עזוב. נתניהו, תשמע, הוא פוליטיקאי הכי גדול שהיה פה בתולדות ישראל. שום דבר, אף אחד לא מתקרב, לא, בכלל לא מתקרב לשחק ברמה שלו, המשחק של הפוליטי שלו.
כן.
זה ליגה אחרת, אנחנו כן. לא, באמת, אדם ששורד ככה 17 שנה בשלטון, זה דבר שלא ראינו פה אף פעם. באמת, לטוב ולרע זה מדבר בעילוי, עילוי, בתחום הפוליטי, לא היה דבר כזה. אז ברור שברגע שקרה 7 באוקטובר, הוא יושב בקריה ועוד לא מבין את האירוע, הוא מבין שהוא צריך כבר להתכונן פוליטית למשמעות שלו. ככה חושב פוליטיקאי. מי שחושב אחרת, הוא לא מבין בכלל מה זה פוליטיקאי ומה זה פוליטיקה. פוליטיקאי, כשמתרחש אירוע, הוא חושב קודם איך אני מתמודד עם האירוע, ותוך כדי כך, איך אני מתמודד איתו פוליטית, מה המשמעות שלו פוליטית. זה פוליטיקאי.
אתה אומר, בהגדרה בעצם, פוליטיקאי הוא לא מנהיג, בהגדרה.
בהגדרה, פוליטיקאי עוסק בפוליטיקה.
כן. הוא עוסק בעצמו ולא עוסק בעם.
עכשיו, יש פוליטיקאים שגדלו לממדי מנהיג. בן גוריון, צ'רצ'יל, היו פה מנהיגים לאורך המאה ה-20, שהפכו להיות מנהיגים, שהובילו אנשים, והובילו תנועות, והובילו חברות לעבר התפתחות ולעבר התקדמות. מעבר לזה שהוא לא מנהיג, אני הבנתי שהוא רק פוליטיקאי.
כן.
שאפילו בשעה הזאת, אפילו בשעה הזאת, הוא עדיין מעדיף להיות פוליטיקאי ולא מנהיג ולא גבר. כי אם אתה בסופו של דבר אומר, רגע, אוקיי, פוליטית אני חייב לשרוב, ואני מבין שהאירוע הזה הוא סוף דרכי. אני חייב שהוא הבין את זה כשזה קרה. הוא אמר, זה סוף, מזה אני לא קם. כך הוא אמר לעצמו, בסוף רואים שהוא קם, כן? פוליטית כאילו. אז אפילו אם אתה אומר לעצמך, אני מהאירוע הזה לא קם, תגיד כמו גבר, טוב. לא יכול לברוח מהאירוע הזה. זה אירוע כל כך פסיכי, כל כך לא יאמן, כל כך חסר תקדים בהיסטוריה שלו, מאז השואה לא ראינו דבר כזה, ליהודים קורה, מאז השואה. זה הסדר גודל. זה לא יפה שלה. זה לא יום כיפור מחדל, ולצערנו הרב, אסוננו נפלו חיילים רבים, ובאמת, מכה מזעזעת, כואבת ושוברת לב. אבל זה היה בהיבט הצבאי. אזרחים לא נהרגו פה. פה שחטו תינוקות. שרפו משפחות שלמות. אנסו פה ילדות בנות 8, אתה לא מבין. זה קרה אצלך במשמרת, אחי. מה, אתה לא תהיה גבר, תגיד, בוא נה, אני, חבר'ה, אני מצטער, זה, אני המום שזה קרה, זה באחריותי, ואני הולך הביתה אחרי זה, אבל תנו לי עכשיו, אתה יודע, להניש את החמאס, להחזיר לעצמנו את ההרתעה, לשמור על הגבולות, לייצב פה את המצב הביטחוני, ואז אני הולך הביתה. כשהוא לא עשה את זה, אמרתי, טוב, באותה שנייה עשיתי עליו איקס. לא חסף שלום להרוג אותו, אבל ברמה שלו, אני גמרתי איתו.
כן.
אבל גמרתי איתו. אחרי כמה ימים הבנתי שהוא לא מתכוון לעשות את זה. שהוא בורח מזה. ונענה על שאלות כשהגיע הזמן, ועכשיו זה לא הזמן, ואז הוא מתחיל לצייץ נגד ראש השבק ונגד ראש האמן, שאגב, כולם חבורה של סמרטוטים אפסים שלחו הביתה. עם כל הזכויות הגדולות של למען עם ישראל, כל מי שהיה באירוע הזה, אין לו בכלל זכות לעמוד מול הציבור ולהישיר אלינו מבט ולדבר בכלל. זה חוצפה.
אתה יודע, לפעמים אני חושב על זה, סתם לדוגמה הרצי. אתה רוצה להיות רמטכ"ל? בוא תהיה רמטכ"ל. בהצלחה. התפקיד שלך. אבל שתדע, זה מגיע עם אחריות. התפקיד הזה מגיע עם אחריות. אתה עדיין רוצה? אוקיי, בוא תהיה רמטכ"ל, יכול להיות שאתה מתאים לזה. אבל אתה מבין שזה בא עם אחריות. ואני חושב שהם לא מבינים את זה. הם לא מבינים כאילו שזה בא. הם לא מבינים שזה בא עם אחריות. זה סוג של משחק. זה סוג של איזה משחק התקדם, סוג של משחק מעמדות בשבילה, אני לא יודע.
זה מזכיר לי סיפור. סיפר לי פעם גיסי, שהיה סגן מפקד בד אחד לדעתי. מפקד בד אחד. שהוא סיפר שזה צוער. זה שבוע לפני סוף הקורס. שוכח נשק בטרמפיאדה או משהו. עולה על האוטובוס, רק אחרי כמה שעות קולט שיהיה לו את הנשק. חוזר למקום וזה, כבר אין נשק, הנשק נגנב. מגיע יום ראשון לבסיס, אומר, הפקרתי נשק, נגנב הנשק, ואני לוקח אחריות על זה. ואומר לו, אומר לו גיסי, רגע, מה, במה זה בא לידי ביטוי שאתה לוקח אחריות על זה? אומר, אני אמרתי, אני לוקח אחריות. זה קרה באחריותי. אומר, בסדר, אבל מה עושים עם זה שזה קרה באחריותך? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך מה זה לקחת אחריות. אתה עכשיו מודח מקורס קצינים.
נקודה.
אתה לא תהיה קצין במדינת ישראל. יותר מזה, אתה עכשיו תשב בכלא על הפקרת נשק. אוקיי? ויהיה תעודה, יהיה לך רישום בתעודת חייל או פנקס, whatever, איך שקוראים לזה, שאתה לא תוכל להיות תפקיד פיקודי לעולם בצהל. זה לקחת אחריות.
ואני עושה את זה בשבילך, שאתה תוכל לשבת ולעשות חשבון נפש.
עזרתי לך לקחת אחריות.
אני עושה את זה בשבילך.
כי אתה לא מסוגל לקחת אחריות. אז כשהרצי לוי אומר, או גלנט אומר, או חליווה אומר, או מי שזה לא יהיה, אני לוקח אחריות, כולם אומרים, גם אנחנו אמרנו, לפחות תיקח אחריות.
כן.
אבל גם לאחריות יש משקל. מה זה אחריות? אומרים לי עכשיו, לפחות רונן בר אמר אני אחראי. תגיד, אז למה אתה שנה וחצי בתפקיד אם אתה אחראי? למה אתה מסרב ללכת גם עכשיו? הרצי הלוי גם עשה טובה, רק אחרי שנה הלך הביתה. גלנט גם כן, אם לא היה מפוטר, היה המשיך לשבת לשחק אותה הגנרל. אחי, אחי, נתניהו הוא ראשון שצריך ללכת, בסדר? אני איתך. אבל גם אתם. אל תראו את הפרצוף שלכם בציבור יותר, לא רוצה את הפרצוף שלך. לא רוצה את הפרצוף שלך, את הרצי הלוי. ואל תגיד לי, עכשיו על מה שעשית במלחמה, מגיע לך פרס, לא מגיע לך פרס. תעשית את המינימום המתבקש כדי לתקן את השואה שהבאת עלינו. אותו דבר רונן בר. כל הכבוד על מה שהשב"כ עשה. אבל אל תגיד לי, עכשיו מגיע לי בונוס על זה. לא, לא אחי, לא מגיע לך בונוס. אתה על מה שקרה ב-7 באוקטובר, היית צריך לשבת עכשיו במעצר. במעצר. יש יהודי יקר בשם איציק בונצל, שהבן שלו עמית נפל בעזה. והוא אומר, יש פה רשתנות פושעת פלילית כבר. זה כבר לא ברמת המחדל הצבאי ביטחוני, ואני מסכים עם הטענה הזאת. הוא אומר, זה כבר רשתנות פושעת פלילית, מה שהיה פה. להתעלם מכל הסימנים. לאשר את המסיבה בנובה. לא לרדת, לא לשלוח כוחות תגבור. כשהסימנים כבר מתחילים להיות מדהיגים. אתה לא מדמיין שזה יקרה, אבל 7 באוקטובר, אבל אתה אומר, יש כבר סימנים לא טובים בשטח. אפשר גם לומר, לא להעיר את ראש הממשלה, נגיד. יש פה מספיק היבטים שאתה אומר, בונה. זה כבר מעבר למחדל, זה רשתנות פושעת כבר. ברשנות פושעת, בחוק הפלילי, יש לה, אם היא מביאה להרג של אנשים, למוות של אנשים, יש לה משמעות פלילית. אז אומר, עמית בונצל, יש פה משמעות פלילית כבר. וזו טענה שיש מאחורי הבשר, אין ספק, יש לה בשר. עכשיו, אני אומר, האנשים האלה שאומרים, לקחתי אחריות, כאילו, אתה אומר לי, לקחתי אחריות, ועכשיו אני פטור, אני פטור, רונן בר עכשיו פטור? זהו, הוא עכשיו צדיק. אנשים עכשיו נוסעים על כפיים את רונן בר. רונן בר הוא גיבור ישראל. ישראל זיו אמר בטלוויזיה שהוא הראש השב"כ הכי טוב בתולדות ישראל. אתה שמעת את זה?
אשכרה, לא.
ישראל זיו. ראש השב"כ הטוב ביותר בתולדות ישראל. כי הוא נלחם בנתניהו.
כן.
עכשיו אני דעתי על נתניהו, הוא כנראה לא יותר טובה משל ישראל זיו. אבל תרציני? תגיד, תרציני? כל מי שנלחם בנתניהו הוא עכשיו באופן אוטומטי מזוכה. מהכל. הוא זכאי, הוא נקי, הוא צדיק. הוא קדוש, הוא טענותיו המוסריות והעקרוניות והמשפטיות, הכל צודק, שהוא נלחם בנתניהו. אנשים פה ירדו מהפסים לגמרי. איבדו פה את היכולת למחשבה הוגנת, עזוב אינטלקטואלית מעמיקה, הוגנת.
שזה למה הגענו לכל הדבר הזה מלכתחילה.
ברור.
מלכתחילה.
ברור. כן. עכשיו, באותה מידה, אנשים שאומרים לי בצד שני, נתניהו לא אשם, איך הוא אשם? איך הוא אשם? איך הוא קשור לאירוע? היה פה בגידה של שקמה ברסלר. היה פה קצינים שלא רצו להעיר אותו, כי רצו לדפוק את נתניהו. איך הוא השם? תגיד, אתה רציני? איך אתה יכול לטעון טענה כזאת בכלל? אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה. גם רצו לדפוק אותו. נגיד שהם צודקים, וזה לא המקרה. אבל נגיד שרצו לדפוק אותו. נגיד שאמרו, התכנסו ראש השב"כ והרצי ואמרו, בסדר, יש פה איזה אירוע שיקרה בקטנה, אולי נתניהו יתערער מזה, הממשלה תיפול. נגיד, זה תיאוריית הבגידה כאילו. זה מה שטוענים בימי הרבה אנשים, שרצו להפיל את נתניהו באמצעות איזה אירוע קטן שיצא משליטה. נגיד, עדיין זה קרה לך המשמרת, אחי. עדיין. אתה, אם אתה לא שם לב שיש לך מתחת לאף בוגדים, אתה, אם אתה לא שם לב שיש לך מתחת לאף ראש רמטכ"ל כושל, אתה, אם אתה לא שם לב שיש לך מתחת לאף ראש שב"כ כושל, אתה, אם אתה לא שם לב שיש לך מתחת לאף, לא יודע מה, כל המערכות כושלות, ואתה לא או מחליף אותם, או מנהל אותם, כמו בן אדם, אז הבעיה היא שלך כבר.
כי זה התפקיד שלך לראות.
ברור.
זה חלק מהתפקיד.
ברור.
כן.
כי זה מה שעושה ראש ממשלה. אתה יודע מה, הרצי הלוי אימפוטנט. ורונן בא, רק רוצה להפיל את נתניהו, כל בסדר, נגיד שזה לטענות הנכונות, נגיד, אפילו לא מתווכח איתם. אבל תפקיד שלך להגיד, אוקיי, אנשים האלה מופקדים על ביטחון ישראל. אם הם לא עושים את העבודה שלהם, זה לא טוב, כי אני מעליהם מופקד על ביטחון ישראל. ואם רונן בא לא עושה את העבודה שלו, כי הוא שמאלן מטורף, או אימפוטנט, או שפוט של גלי בערב מיירה, לא משנה מה הסיבה, אז אני צריך לטפל בעניין הזה, ולהגיד לו, רונן, תקשיב לי טוב, עכשיו אני מנהל אותך ברמת המיקרו. כל החלטה שאתה עושה, כולל להזיז מכונת קפה בשבק, אתה קודם מבקש ממני אישור, כי אני רוצה לדעת מה קורה פה בשבק. שבק בעיניי לא עושה את העבודה שלו טוב. או הרמטכ"ל. אתה לא עושה את העבודה שלך טוב, אני צריך לנהל אותך. עכשיו, אם אתה לא מסוגל לנהל את האנשים האלה, אז אתה לא מתאים ממילא להיות ראש ממשלה. אם אתה לא מסוגל לנהל אותם, אז אנחנו רוצים מישהו שמסוגל לנהל את האנשים האלה. ולא משנה מה הסיבה, אגב, יכול להיות שגלי בערב מיארה לא מאפשר לך לנהל את רונן בר. יכול להיות שזו הסיבה האמיתית. אבל אם אתה לא מסוגל לנהל אותם, אז אנחנו לא יכולים להמשיך עם ראש ממשלה שלא מסוגל לנהל את ראשי מערכת הביטחון. זה לא הגיוני. יותר מזה, אם אתה מסוגל לנהל אותם, ואתה לא ניהלת אותם ערב השבעה באוקטובר, אז קל וחומר אתה לא יכול להיות ראש ממשלה יותר. כי לא שמת לב שהמערכות שלך, הצבאיות והמודיעיניות וזה לא מתפקדות, אתה לא מסוגל לנהל את זה, לך הביתה.
שככה בעצם אתה הורג את הטענה של הימין שביבי לא אשם. ככה, אתה הורג אותה.
בלי אפילו להתווכח. האחריות שלו היא מה שנקרא, יש מושג שנקרא אחריות שילוחית. זה מתחום המשפט. אם אתה מנכ"ל של חברה, כל דבר שקורה בחברה, אתה אחראי לזה, נקודה. זה לא פה שאלה בכלל. אם נגיד, אתה מנכ"ל, לא יודע מה, אוסם, סתם אני, כמובן ששום דבר מהדברים לא קרה באוסם, ועובד, רוצח עובדת בחברה, בסניף, לא יודע איפה, בראש העין, בכלל לא קשור אליך. זה קשור אליך, אחי. אתה מנכ"ל החברה, ועובד רצח עובדת. ואם אתה מנכ"ל הבנק למסחר, שאתי אלון גנבה שם 250 מיליון שקל, לא זוכר כמה היא הרימה, והבנק קורס, ולקוחות איבדו את המשכנתות שלהם, ואת החיים שלהם, ואת החסכונות שלהם, המנכ"ל אחראי. הוא לא יכול להגיד, זה פקידה מסכנה בסניף בפתח תקווה, אתי אלון עשתה את זה, מה אתם רוצים ממני? אתה לא יכול להגיד, אתה המנכ"ל, אחי. זה קרה לך. הבנק קרס במשמרת שלך. העובדת נרצחה בסניף בראש העין, לא יודע איפה, במשמרת שלך. נשרף מפעל במשמרת שלך, אתה המנכ"ל, אתה חייב לקחת אחריות על זה. עכשיו, אני לא אומר להתפטר באותה דקה, אבל תגיד, אוקיי, זה שלי. אני מבין את זה שאני המנכ"ל של החברה, ואני צריך עכשיו לקחת אחריות על הדבר הזה והתמודד איתו. ואם אני צריך להסיק מסקנות אישיות, כי בגלל דברים שאני שגיתי בהם בניהול הדבר זה קרה, אז אני אסיק מסקנות אישיות, אבל אתה יכול לומר, זה לא קשור אליי. הוא אומר, זה לא קשור אליי. זה פשוט לא יאמן שהוא אומר את זה. ואז זה טענה ראשונה, שאתה כאילו, איך אתה יכול לומר שאתה לא קשור לאירוע? ודבר שני, איך אתה יכול לומר שבגלל שהם אימפוטנטים, או בוגדים, או אפסים, או שפוטים של השמאל, זה לא אשמתך גם כן. מה זה קשור? אתה אחראי עליהם? אתה צריך לנהל אותם? אם רונן בר הוא אפס, תעיף אותו. אם אתה לא מסוגל להעיף אותו, תנהל אותו באגרסיביות. אם אתה לא מסוגל לנהל אותו באגרסיביות, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה כבר. לא משנה מה הסיבה. אם אתה לא מסוגל לנהל את ביטחון ישראל, ולהבטיח לתושבי ישראל את ביטחון ישראל, שזה אגב, אני מזכיר לכולם, הטיקט של נתניהו, מר ביטחון. זה היה השם שלו, מר ביטחון, שנים, כך הוא אמר, כך הוא אמר לנו. אנחנו נשמור על ביטחון ישראל, אנחנו זה, אנחנו, ישראל בתוכה המשמרת שלי, מה אתם רוצים, גנץ וכאלה, מי ישמור על ישראל? אני יכול לשמור על ישראל, רק אני יכול לשמור על ביטחון ישראל. ובמשמרת שלך קרה הדבר הכי מטורף שקרה אי פעם פה ליהודים בארץ ישראל. הבטחת לנו שאתה, לעולם לא יקרה דבר כזה ליהודים. הבטחת, קרה בכל מקרה, אתה היית ראש ממשלה, איך אחד ואחד לא יוצא שתיים? אני לא מבין, אני לא מבין, נשמע לך, אני לא מבין את הרציונל. אני לא מצליח להבין את הרציונל הזה אפילו. ואני קורא את הדברים, ואנשים מאוד, שאני מאוד מעריך, אומרים את הדברים האלה. אני לא חושב שהם מטומטמים, מורעלים וחולי נפש, אבל אני לא מבין את הרציונל שלהם.
אתה חושב שקיים קול בחברה שהוא מצליח לראות את שני הצדדים ולמצוא את האחדות מהם? יש איזשהו קול כזה?
אני לא רואה בזירה הציבורית הרבה אנשים, הפוליטית כמעט ולא.
קול שמחזיק את המפתח.
אולי גנץ מנסה לייצר קול יותר אחראי, ממלכתי נקרא לזה, למרות שזו מילה כבר שהזדהמה. אבל אני חושב ש... שמע, בתקשורת, התקשורת חיה מ...
מהקונפליקט.
מקונפליקט. כן. התקשורת חיה מכותרות צעקניות. מהיום במהדורה.
כן.
כותר, מחר בתחקיר. מזה חיה התקשורת. מה הסרטונים הכי ויראליים? שני אנשים מתקוטטים באיזה פאנל.
כן.
מה הסרטונים הכי ויראליים? איזה מרואיין קם בזעם ועוזב את האולפן. זה הסרטונים הכי ויראליים, מאולפני חדשות.
היה את הרגע שלך.
כן.
זה היה רגע חזק.
מה, שהוצאתי את
דובי... שאהבת מישהו מהאולפן.
הוצאתי את דובי יום. כן, זה היה... יומיים, שלושה אחרי השבעה באוקטובר.
זה המטורף.
יומיים, שלושה אחרי השבעה באוקטובר, הוא יושב באולפן ואומר... בגלל שכמו הברסלר והדאש היהודים קרה השבעה באוקטובר.
כן.
מה, אתה יותר רציני? אתה קורא ליהודי דאש שלושה ימים אחרי ש... אחי, עוד לא מצאנו את כל הגופות. עוד לא מצאנו את כל הגופות, עוד לא הבנו. מי בחיים, מי לא בחיים, כמה חתו... עוד לא הבנו בכלל מה המספרים. ואתה אומר שדאש היהודים עשו את זה? אז, 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 אז אתה לא יכול לשבת באולפן שלי. אתה לא יכול. הוא אמר, לא, סליחה, אני לא מדעתי, לא, אני סליחה. יש, מישהו, לפעמים צריכים לתוח קו אדום.
זה האחריות בעצם.
ולסמן לאנשים, זה קו אדום, שמי שחוצה אותו, לא, לא, הוא יוצא מה...
איבד את הנשק, שב בכלא.
הוא, הוא, כן.
יש, הוא, יש
הוא,
תוצאה.
הוא יוצא מהאולפן.
כן, כן, יש תוצאה.
לא זרקתי אותו לכלא.
יש חוקיות.
לא הרבצתי לו. לא קיללתי אותו. אמרתי, אתה לא יכול להיות באולפן הזה. אחרי שאמרת שיהודי הוא דאש. אתה לא יכול, זה לא יכול, זה לא יכול לקרות.
ו... יותר חשוב לי האמירה הזאת מאשר הרגשות שלך, כרגע. יותר חשוב לי.
נכון.
כן.
ואפילו כבודך, שאני לא אוהב למחור על כבודו של איש, אבל... אתה לא יכול לומר דבר כזה.
כן. זה הוא מחל על כבודו, בעצם.
כן.
זה לא אתה, זה הוא, בעצם.
אז כאילו, אני מאוד משתדל. אתה רואה גם אותי, אני יושב פה, אני לא אומר אם אני מביביסטים, מטורפים, מטומטמים... אני אומר, אני לא מבין את הרציונל. אני אומר, אני לא מסכים. אבל אני לא חושב שהם מכונת טרל שהורסת את המדינה. לא חושב שיש שם אנשים רעים שרוצים להפוך את ישראל לטורקיה. לא חושב שזה קאט של מטורפים שהולכים אחרי נתניהו כמו מסוממים. ממש לא חושב שזה המצב. אני מכיר, שוב, אני הייתי 3 שנים בערוץ 14, יצא לפגוש את הדוברים הכי בולטים בימין, ואנשים, מה, יש אנשים, אז מה זה רציניים? מה זה אינטליגנטים? מה זה מנומקים? מה זה... מה אנשים מאוד רציניים שאומרים דברים שהם טענות, שאתה חייב לפחות להקשיב להם, להתמודד איתם. אתה לא יכול להגיד את הקאט. אתה לא יכול להגיד את הקאט לבן אדם שהוא פרופסור באוניברסיטה. יש פרופסור במדעי המדינה, אשר כהן, שישב אצלי באולפן הרבה... תקשיב, האדם מבריק. אומר דברים שהם מאוד קיצוני. אבל אתה חייב להקשיב לו. הוא לא אידיוט, משה פייגלין. זה לא אידיוט, משה פייגלין זה אדם עם מוח חריף מאוד. תאהב, אל תאהב, תסנה, תגיד שהוא מסוכן, אבל תקשיב לאיש, זה אדם חכם. אתה יודע, יש אין ספור דוגמאות לזה. יש אנשים מאוד חכמים, שאל תסכים עם מה שהוא אומר, אבל תקשיב לו, הוא לא בן אדם טיפש. תנסה להבין את הרציונל. אז אני ממקומי המסוים מנסה, לפחות במופעים התקשורתיים שאני מופיע בהם, להיות, אי אפשר לקרוא לזה מאוזן היום, כי אין דבר כזה איזון, אבל להיות מי שמסוגל להכיל את המורכבות של שני הקולות, כי אחרת מה אנחנו עושים פה? איך אתה יכול לשטח את המציאות בישראל, שמציאות, מה זה מורכבת? אנחנו במציאות מאוד מורכבת. זה לא שמישהו יכול להסביר פה בשני משפטים מה קורה פה. יש פה אירוע לאומי היסטורי של התפרקות חברתית, והתפרקות של אתוסים, והתפרקות של מבנים, והתפרקות של הנחות יסוד, ושברים שהם גם באמת, חלק מהם הם היסטוריים, חלק מהם הם דתיים, חלק מהם הם כלכליים, חלק מהם סוציולוגיים. יש פה אירוע מאוד מורכב שאנחנו עוברים כרגע, לא השבוע, לאורך שנים האחרונות. ומי שאומר, אני יודע לומר את זה במשפט אחד, זה הכל בגלל ביבי, אחי, אתה לא רציני. לומר, זה הכל בגלל ביבי, זה לא רציני. או לומר, זה הכל בגלל פרקליטות, ובגלל מערכת המשפט, זה לא רציני. זה פשוט לא טענה רצינית. יש פה אירוע הרבה יותר גדול. החברה עוברת משהו גדול פה. אנחנו בתוכנו עוברים כמערכת לאומית, כמערכת מוסדית, עוברים משהו גדול. זה לא רק ביבי. אתה יכול להגיד, ביבי זה נגיד היד שמנענת את ההריסה. בסדר גמור. הוא מנהיג פה 17 שנה. איזה שאלה שזה קרה המשמרת שלו. איזה שאלה שכל הדברים שקורים פה, ההתפרקות הזאת קוראת משמרת שלו, איזה שאלה שיש לו, מה שנקרא, אשם תורם בליבוי הסכסוך בינינו. אבל כל הפוליטיקאים מסכסכים בינינו, שלא תהיה נהיוונות. גם יאיר גולן מסכסך בינינו. גם יאיר לפיד מסכסך בינינו עכשיו. כולם מסכסכים בינינו. כולם עסוקים בלסכסך. יאיר לפיד מסכסך. יאיר גולן מסכסך. נתניהו מסכסך. בן גביר מסכסך. כולם רוצים לסכסך פה בינינו. ואנחנו בסכסוך. וזה מזעזע. עכשיו אני מסוגל לומר את זה, יאיר גולן מסכסך בינינו, אבל לומר גם נתניהו מסכסך בינינו. ואני מסוגל לומר, כן, יש דברים בערוץ 14 שגורמים פה לסכסוך במדינה. ואני מסוגל לומר, יש פה גם דברים בערוץ 13 שגורמים לסכסוך במדינה. אני מסוגל לומר את זה. אבל פה, אם אתה יושב בערוץ 13, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, תגיד שבוא, אנחנו עושים דברים שחבר'ה, בעיניי הם בעייתיים. או לשבת בערוץ 14 ולומר, בוא, חבר'ה, יש פה דברים שנאמרו שבעיניי הם סוכנים. אתה לא יכול לומר את זה. כי אז אתה הופך להיות שמאלן מטורף. עכשיו, אני, כפי שאתה שומע את השקפותיי המדיניות, אני, דעתי, איש ימין יותר מהרבה מאוד, מה שנקרא מצביע נתניהו. אני איש ימין בהגדרה, תפיסה המדינית שלי לפחות.
בטוח יותר מהמדיניות של נתניהו.
בוודאות.
בוודאות.
בוודאות. אני, יש לי תפיסה מדינית ימנית כבר הרבה שנים מאוד מוצקה, ועכשיו היא עוד יותר, הימנתי עוד יותר, מה שנקרא. אבל אני חושב שהאיש הזה מצטייר, סיים את חלקו ההיסטוריה. הביתה, תודה רבה. אנחנו חייבים להתקדם. המדינה חייבת להתקדם. אגב, גם הימין הישראלי חייב להתקדם מאירוע נתניהו כבר. ומי שחושב שנוכל להמשיך פה עכשיו עוד 4-5 שנים נתניהו בשלטון, והמדינה הזאת באיזושהי צורה תתוקן, הוא או שהוא שקרן, או שהוא מטומטם. זה אין פה הרבה אפשרויות אחרות.
פשוט הפך להיות חלק מהזהות שלנו. המאבק הפוליטי, הסכסוך הפוליטי, הפך להיות חלק מהזהות.
בנתניהו. היה פה תמיד סכסוכים פוליטיים. תמיד ימין ושמאל פה רבו, אני עוד גורם לך בכמה שנים, אני זוכר שפרס ושמיר ובגין ובגין ופרס התמודדו זה מול זה, ותמיד מלחמות פה. אבל לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. והכל סביב נתניהו. ואני אומר בלי קשר לצודק, לא צודק. זה שוב, אני אומר גם... זה בדיוק כמו שאמרתי על הרפורמה, זה כבר לא משנה מי צודק ומה צודק. הנזק גדול כבר מהתועלת. ואנחנו פה באירוע, שאם נתניהו נשאר, הנזק שיגרם, לא משנה איזה דברים הוא יעשה נכונים, מדינית או אחרת. הוא גדול מהתועלת שבישאר אותו. כי המחיר שהחברה הזאת תשלם על עוד 4 שנות נתניהו, הוא מחיר שלדעתי אנחנו יביא באמת לקריסתנו. שאומרים, מה זה קריסה? מה זה קריסה? חברה מתפרקת, זה קריסה. עכשיו, אתה רואה, אתה יודע, אתה אומר, אני אומר, מי שרוצה לרדת מהארץ שירד, אני לא מזיק אף אחד בכוח. אבל אם התחילו לרדת פה באמת הרבה מאוד אנשי אקדמיה ואנשי רפואה ואנשי הייטק, זה לא טוב למדינה. אני אומר, מי שרוצה שירד, זה המדינה, זה הבית של היהודים, ומי שלא מבין שבחוץ לא יותר טוב מאשר פה, כנראה צריך לפגוש את האנטישמים בצרפת, גרמניה, אנגליה, ארצות הברית. הוא יפגוש אותם והוא יחזור לפה. הכל בסדר. אבל כרגע, אם אנשים מתחילה פה תנועה, שאנשים שעוזבים את הארץ, אנשים מהמעמד של, אתה יודע, המעמד נקרא לזה האינטלקטואלי והטכנולוגי והצמרת שמחזיקה בעצם את ההייטק הישראלי ואת המערכות האלה, זה לא טוב למדינה. אי אפשר לומר שזה טוב. תוסיף לזה את העובדה שאנחנו כרגע מדינה שהיא קרובה להיות מוקצת. ממש מוקצת מחמת מיוס. אנחנו קרובים להיות סרביה של מילושוויץ, מי שזוכר. אנחנו, אם הדבר הזה נמשך עוד שנתיים, אנחנו יכולים להפוך את דרום אפריקה. מדינה שהיא פשוט מדינות מחרימות. מחרימות. מי שזאת קצת זוכר, אגב היסטוריה. תקראו, מה זה היה דרום אפריקה? שמע, מדינות... לאזרחים דרום אפריקאים אסור היה להיכנס לשום מקום, ואף אחד לא נוסע דרום אפריקה. הייתם פשוט גטו. ובסוף הם הבינו שהם חייבים להפסיק עם האפרטייד, והפסיקו עם האפרטייד. עכשיו, העולם יכול יום אחד להיכנס לאיזה גניבה עלינו, ותתחיל פה איזה אפקט דומינו של מדינות שמנתקות איתנו את היחסים, אומרות, אנחנו לא, אסור לבקר לישראל, וישראלים ישראלים אסור להם לבקר במדינות שלנו. לא סוחרים עם ישראל, אין שירותים, אין כלום. זה יכול לקרות, זה קרה למדינות במאה ה-20. זה קרה לסרביה, זה קרה לדרום אפריקה, זה קרה למדינות ללוב, וכל מיני מדינות זה קרה, זה יכול לקרות גם לנו. עכשיו, אני יודע שאומרים, אבל העולם תופס אותנו ככה. העולם תופס אותנו כמדינה ברברית, שוחטת, שהורגת ילדים, ושמדינה כובשת, ואתה רואה בכל מקום את איך מדברים אלינו, זה מטורף.
אתה יודע מה, אני חושב שבסוף אנחנו רוצים להתכנס גם לאיזשהו, בוא נגיד, אמירה שיכולה להביא איזשהו גוון של פתרון, אוקיי? נגיד למצב, להתנגשות החזיתית הזאת. ובתחילת המלחמה, היה הרבה מאיתנו ברשתות, ניסינו, היה ניסיון להילחם את המלחמה של ההסברה. נכון? זוכר את זה? כולם ניסו להסביר. וזה לא הצליח. לא נמצא. אנחנו אף פעם לא מנצחים את המלחמה של ההסברה. לא משנה מה. לא משנה אם אנחנו צודקים או לא צודקים. לא משנה כמה אנחנו באמת חושבים שאנחנו הטובים והם הרעים. את המלחמה של ההסברה אנחנו לא מצליחים לנצח. ועד היום הזה של שנפל... שהיה איזה טעות של החמאס, שהם הפילו בתוך בית חולים של עצמם, אז זה היה איזה בוקר. בבוקר הזה אני הבנתי את הקטע, כאילו. אנחנו לא יכולים לנצח את המלחמה של ההסברה, כי זה לא המלחמה הנכונה שלנו. זה לא המלחמה שלנו. המלחמה שלנו היא להבין שאנחנו אלה שמתיימרים להיות הצבא הכי מוסרי בעולם. עשרת הדיברות זה שלנו. כל העולם שונא אותנו, וכל העולם מנסה לשים לנו את המראה הזאת. תראו, אתם לא מה שאתם חושבים שאתם, כדי שאנחנו נהפוך להיות יותר ויותר מוסריים, ובמקום להסתכל על המראה הזאת ולנסות להבין מה המשמעות שלה, אנחנו ממשיכים להילחם במראה, זה קצת כמו קין. נכון, אלוהים שם לו מראה והוא כזה כאילו הסתכל על המראה. יש בך איזשהו פגם או איזשהו חסך שגרם לך לא להקריב מספיק. אח שלך הקריב, אתה לא. תקן את זה ותקריב יותר, הכל טוב. אז כאילו העולם מנסה לשים לנו את המראה הזאת, תסתכלו על המראה, תהפכו את עצמכם להיות האנשים הכי מוסריים שאתם יכולים, כי זה התפקיד שלכם בעולם, זאת השליחות שלכם, זה עשרת הדיברות. עכשיו אנחנו חוגגים פסח, כאילו. זה משה, זה תורת משה. כל מה שהוא ניסה להגיד לנו, זה כל מה שהוא ניסה להעביר לנו, זה איך לבנות חברת מופת, להיות אור לגויים. אז בעצם אומרים לנו, אתם לא עושים את התפקיד שלכם, ובגלל זה אנחנו לא מנצחים את המלחמה הזאת, ואני חושב שככל שדווקא יותר נסתכל פנימה וננסה להבין את התפקיד שלנו, אז אנחנו פחות נריב עם עצמנו. שאולי הפתרון להתנגשות הזאת היא שנתחיל להתכנס ולהבין מה התפקיד שלנו כעם.
אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים לשאול את עצמנו, וזה גם פייגלין ששוחחת איתו. פייגלין מדבר הרבה על המשבר הפנימי שיש לנו בהיבט של הזהות. שאנחנו לא מצליחים להחליט אם אנחנו יהודים או ישראלים.
כן.
אנחנו גם לא יודעים להגדיר מה זה יהודי ומה זה ישראלי. כשאני אומר יהודי ואתה אומר יהודי, אנחנו מתכוונים לשני דברים שונים. כשאני אומר יהודי, ויאיר גולן אומר יהודי, הוא מתכוון לשני דברים, אנחנו מתכוונים לשני דברים אחרים. וכשאני אומר יהודי, ובן גביר אומר יהודי, אנחנו גם מתכוונים לשני דברים שונים לחלוטין. וכשאני אומר ישראלי, אז אני ושכמה ברסלר מתכוונים לשני דברים אחרים. וכשאני אומר ישראלי, אז אני ומשה פייגלין מתכוונים לשני דברים אחרים. עכשיו, אנחנו לא מצליחים להחליט אפילו על את ההגדרות היסוד, מה זה להיות יהודי. מה זה באמת יהודי? יש אנשים שאומרים, יהדות זה לא דת. יהדות זה בכלל עניין תרבותי. זה איזשהו ערך היסטורי שמוטמע בנו, שהוא, יש בו גם תקסים, אבל בגדול הוא יותר עניין ערכי, מוסרי ותרבותי.
מסורתי.
כן.
חגים.
לא, אומרים, יהדות זה בעיקר ערכים. כמו שאתה אומר, מוסר, ערכים וכו'. נכון, זה גם זה. ואז הוא אומר לך פה, מצד ימין, היהודי, לא, קודם כל יהודי זה איזה אמונה בהשם ועבודה של השם. אוקיי, לפני הערכים. קיבלנו תורה מסיני. קיבלנו עשרת הדיברות, אבל קודם האמנו בהשם. וקיבלנו תורה מסיני, וקיבלנו עשרת הדיברות, ואמרנו לנו, השם, אתם העם הנבחר, בגלל שקיבלנו קודם עלינו את עול השם. אז דתי אגיד לך, קודם כל תקבל את עול השם. תעבוד את השם. גם נתווכח מה זה לעבוד, איך עובדים את השם. כי יש גם בתוכנו מתח סביב הנושא הזה. ואז תדבר איתי על מוסר וערכים ומסורת תרבותית וכל הדברים האלה. והיהודי הזה אומר, לא, מה, 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 מה לכם התורה הזאת? אומר היהודי שיוצא להפגין בדיזנגוף נגד תפילה בהפרדה. אומר, מה לכם התורה הזאת? מה זה השטויות האלה? מה זה התפילה הזאת? באיזה כיתה אתם מתפללים? ועוד מפרדה, ימין, נשים, גברים, מה זה חרה הזה? זה אומר היהודי שיוצא להפגין, לפוצץ תפילה ביום כיפור. אז אנחנו לא מצליחים להגדיר מה זה יהדות בינינו אפילו. עכשיו, היהודי שפוצץ את התפילה ביום כיפור בדיזנגוף לא חושב שהוא לא יהודי. הוא לא חושב שהוא גוי. הוא חושב שהוא יהודי.
הוא אפילו חושב שהוא היהודי.
כנראה.
כן.
כנראה. עכשיו, אנחנו לא מסכימים בינינו מה זה יהודי, וכולנו יהודים. לא מסכימים מה זה ישראלי, וכולנו ישראלים. אז קודם כל, בואו נחליט בינינו, ולשביל זה צריכים לדבר. תשאל אותי אם מתכנסים לסוף השיחה ולפתרון. בעיניי, שתי מילים. דיאלוג וכבוד. דיאלוג? קודם כל דיאלוג, בוא נשב, בוא נדבר. בוא נדבר, בוא נדבר. תשמעו אותי. עכשיו, אתה תראה בפודקאסט שלך, שיש לו המון האזנות וצפיות. כמה תגובות נאצה יהיה? אתה תראה.
על השיחה הזאת.
כן, אתה תראה כמה תגובות נאצה יהיה, מימין ומשמאל. עכשיו, כפי שאתה שומע אותי, אני אדם שהוא יחסית מתון.
כן.
והוא יחסית מבקש לגשר. והוא בן אדם שלוקח אחריות גם כן, וגם רואה את הטוב וגם את הרע בכל אחד מהצדדים, כי העולם הוא מורכב. ואתה תראה כמה אנשים יגידו, ביביס מופרע וסטייק וזה, וכמה יגידו, מכונת רעל, מכונת רעל, מכונת רעל, מי אתה בכלל שתדבר? עכשיו, הכל בסדר, אני סתם, אני לא, אני כשלעצמי לא מעניין, אבל זה, זה סמל קטן לעובדה שאנשים לא רוצים לדבר. דברו איתי, בוא נדבר, בוא נהל שיחה. גם לא נסכים, גם נתווכח. גם אולי תחשב שאני אומר שטויות מוחלטות ותנסה באותות ובמופתים להוכיח לי כמה דברים שלי הם שטויות. זה בסדר, אבל בוא נדבר על זה. תנסה לשכנע אותי בטענה שלך, אני אנסה לשכנע אותך בטענה שלי, ואני מניח שנמצא עמק שווה מסוים. יש דברים שאנחנו מסכימים עליהם. אגב, אם כל ישראל ישתה יושב, לא משנה מי. מתוך 10 דברים, 12 דברים, 7-8 אתה מסכים. כולנו ציונים בסופו של דבר. כולנו רוצים, כולנו הסכמנו אחרי 7 באוקטובר, שמי שעשה דבר כזה ליהודים יענש. היה פה הסכמה. כולנו מסכימים שצריכים לשמור על הבית. והסרבנים, לא סרבנים, כולם התגייסו. כולם הלכו לשמור על הבית. אנחנו מבינים את האירוע. כולנו מבינים שיש אנטישמיות בעולם, שאנחנו צריכים להילחם בה. שכשהורגים יהודי בארצות הברית, זה גם קשור אליי. אנחנו מבינים את זה. שאם עכשיו ייכנסו לבית כנסת בארצות הברית ויתווכו שם 10 אנשים, כמו שהיה לדעתי בבוסטון לפני כמה שנים, זה נוגע אליי ואליך, שאנחנו פה בפתח תקווה עכשיו. זה נוגע אלינו, כי אנחנו יהודים כולנו. אז יש בינינו מכנים שותפים שאנחנו מסכימים עליהם כולנו. ואם אנחנו לא נתחיל להגיד, אוקיי, בוא נראה קודם על מה אנחנו מסכימים. 6, 7, 5, 8 דברים? בוא נסכים. כולנו מסכימים שאנחנו רוצים דמוקרטיה? בוא נתווכח אחרי זה על מה זה, איך דמוקרטיה נראית. אבל מסכים שאנחנו לא רוצים פה דיקטטורה. אני אומר לך, גם האדם הכי, 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 הכי ימני, מטורף, פשיסט, קיצוני, whatever, לא רוצה פה מונרכיה של משפחת נתניהו, כן? ואם יש אדם כזה, הוא מעורר בנפשו. אף אחד לא אומר, אני רוצה שנתניהו ימשיך עד יום מותו, ואחרי זה שיאיר נתניהו יחליף אותו עד יום מותו, כן? אני לא חושב שיש במדינה הזאת יותר מ10 אנשים מעוררים בנפשם שחושבים את זה. כל יתר, אני רוצה דמוקרטיה, שעם יבחר, שעם יחליט, שעם ימנה את מנהיגיו, שעם ימנה את נציגיו, אנחנו מסכימים. כולנו רוצים פה שלטון חוק. זאת אומרת, שיהיה פה חוק במדינה. כי אתה רואה שהחוק מתחיל להתערער. אתה רואה שאנשים פה, איך נקרא לזה, עושים פרשנות אישית לחוק, כל אחד. מה זה חוק? אתה רוצה שיהיה חוק, אתה רוצה שיחזור להיות איזשהו סדר במדינה. סדר אזרחי בסיסי. אתה רוצה להרגיש מוגן ברחובות שלך, נכון? אתה רוצה איכות חיים כלכלית, אתה רוצה מדינת רווחה, שיש בה גם רווחה סוציאלית, אבל הוא אומר שאתה עוזר לחלשים, מוסכם על כולנו, לחלשים ולמסכנים, ולאלה שידם אינה משגת, אתה צריך לעזור באיזושהי צורה, שהיה התווכח על מה היקף העזרה, ואם זה כולל תלמידי ישיבות, או לא כולל תלמידי ישיבות, אבל אתה מסכים שאנחנו כחברה, ב-DNA שלנו, עוזרים לחלשים. ואתה מסכים שכחברה, אנחנו רוצים להיות חברה מפותחת, ומסגשגת, ומערבית, ומודרנית, ופתוחה לעולם. אנחנו מסכימים על זה כולנו בגדול, נכון? 90% מהציבור מסכים על הדברים האלה. אז יש פה כבר 6-7 דברים שאפשר להגיד, וואלה, אנחנו מסכימים על זה. עכשיו בוא נדאג שזה קורה, כולנו. ונתווכח על עוד דברים. אבל בוא נדבר על זה. עכשיו, ברגע שאנחנו לא מסכימים, לא מסוגלים להסכים על שום דבר, או שגם הדברים שאנחנו מסכימים, אנחנו הופכים אותם לקטטה, או גם הדברים שאנחנו מסכימים, בגלל שאני אומר את זה, ואני עכשיו נתפס מכונת הרעל, אז הוא יגיד, אוטומטי, זה לא נכון. בלי להקשיב להם אפילו, גם דברים שהוא מסכים להם. הוא יגיד, אוטומטית זה לא נכון, כי הוא מערוץ 14 אמר את זה, או אוטומטית זה לא נכון, כי אמר את זה הוא שהלך לקפלן. ראיית המפכ"ל הוא שרווי, תלי שרווי. אני לא יודע אם הוא טוב או לא רע, הוא רע, לא יודע. אין לי מושג אם הוא מתאים או לא מתאים ראש השב"כ, אבל מישהו מינה אותו, אמר, איש הזה מתאים. נכון? מישהו אמר, איש הזה מתאים, בדקתי, עשיתי מבחן, עשיתי תחקיר, ראיינתי, הגעתי למסקנה שזה האיש להיות ראש השב"כ. ושעתיים אחרי זה יש תמונה שלו בקפלן, פתאום הוא לא מתאים, אתה רציני? מה זה הטיעון הזה? מה זה קשור? הוא מתאים להיות ראש השב"כ? הוא יכול מבצעית לתקן את הארגון הזה ולעשות את הפעולה הביטחונית שהוא צריך לעשות? עד רבה, תמנה אותו. בגלל שהוא היה בקפלן עכשיו, הוא לא מתאים להיות ראש השב"כ? זה הרמה פה בישראל. זו הרמה. וזה זה, זה מסוכן. אז קודם כל דיאלוג, בוא נדבר אחד עם השני. בוא נדבר, בוא נדבר. דבר שני, בוא נכבד אחד את השני. בוא נכבד. אני מכבד, שכמה ברסלר, ואני מכבד את הצל. לא שאני משווה ביניהם. אני מכבד את כולם. אני רוצה לשמוע מה הצל אומר. רוצה לשמוע. יש דברים שהוא אומר שאני נדהם, ויש דברים ששכמה ברסלר אומרת שאני נדהם. אבל אני רוצה להקשיב לשניהם, ואני מכבד את שניהם גם. עכשיו, מרור שמי שנוהג באלימות, או מי שפוגע באנשים, או מי שמסית לפגיעה באנשים, אני, איתו יש לי בעיה כבר. אבל מי שאומר, אני משמיע את דעתי, קיצונית ככל שהיא תהיה, יש אנשים שאומרים דברים מאוד קיצוניים, ממש קיצוניים, קיצוניים עד כדי פחד. בוא נקשיב לפחות, בוא נקשיב, בוא נדבר, בוא נחבט את הדעה. כאמור פייגלין, שזה אדם שישב אצלי באולפן באמת הרבה פעמים. שמע, אדם קיצוני, אין פה שאלה. אבל אני למדתי ממנו דברים. זה בן אדם שפתח לי את האופקים. זה בן אדם שגרם לי לאתגר את עצמי במחשבה. זה בן אדם שבנה טיעונים שהיית חייב להתייחס אליהם ברצינות. זה לא סיסמאות נבובות וצעקניות וסכסכניות. כן. זה אדם, שמע, זה אדם חריף ואינטליגנטי
וחכם. אתה גם מרגיש עליו שהוא עשה את המחקר.
ברור.
כן, הוא עשה את המחקר.
אז יש דברים שהוא אומר שאני אומר, what the fuck, אחי. כן, זה לא רציני, זה דברים שהם לא רציניים לומר. לא ברמה שלא רציניים. הם נורא קיצוניים בעיניי. אבל אני מוכן לשבת עם האיש הזה כל יום 3 שעות ולדבר, כי הוא מבריק ומרתק ומעניין ופותח אופקים, ומרחיב את הדעת, ומציג דברים וזווית לדברים שאני לא מסוגל להגיע אליה לבד. בוא נקשיב לו. אותו דבר, אני יודע, עופר כסיף, שבעיניי אדם קיצוני בצורה יוצאת דופן. יוצאת דופן. מסוכנת אפילו. חסרת אחריות. מופקרת. אני רוצה להקשיב לו. אני רוצה לדבר איתו. בוא נשב. אני רוצה שדבר עם עופר כסיף. ברור שאני רוצה לדבר גם עם האחים שלי, ערביי ישראל, לשמוע אותם. אני רוצה לשמוע מה הם אומרים. אם לא נתחיל לשמוע פה אחד את השני, ורק נגיד, אני לא צופה בערוץ 14, ואני יודע שערוץ הזה זה ערוץ שתראה לה, וצריכים לסגור אותו. ואני לא צופה בערוץ 13, אבל רביב דרוקר זה הסטן. אז אנחנו נגיע למצב שאמרתי בתחילת השיחה, שאנשים פה יוצאים אקדחים מחדש, אני יום אחד.
כן. כי באמת, מה שהתחלנו בתחילת השיחה, זה העמקה הצ'יט, זה שהיה כתוב שבצד של המצרים, קודם כל, היה אור במושבתם אצל הישראלים. במשך 3 ימים אצל המצרים היה חושך, ואצל הישראלים היה אור, כי לישראלים היה כלים יותר חזקים לשאת את האור שאלוהים יצר, אז היה אור במושבתם. ואצל המצרים היה רשום, איש לא ראה את אחיו. וזה העניין. כי מה קורה כשאתה לא רואה את אח שלך? המכה הבאה זה מכת בכורות. וזה יכול שזה באמת יכול לסגור את הכל, כי באמת אני חושב שאנחנו במצב היום, בטח לכל מי שיש מיקרופון, אבל גם לכל בן אדם, בכל ארוחה משפחתית, אם היום אתה עדיין עומד ואומר לי מה הדעה שלך, לא הבנת כלום. אני רוצה שתתפוס את המיקרופון ותגיד לי, לא שאתה צודק, שהצד השני צודק. זהו. אם לא הבנת את זה, אם לא הבנת שאנחנו הגענו למקום הזה כבר, שלא אכפת לי מה הדעה שלך, לא אכפת לי מה אתה חושב. כל מה שאכפת לי זה אם אתה מצליח לראות את הצד השני, אז ממך אני לא יכול ללמוד יותר כלום. אני רוצה כאילו אנשים כאלה, אנשים שפשוט, מה אמרת? כן, תשובה היא כן. לקבל את הצד השני.
אתן לך עוד דוגמה, ועולה לזה לסיום. תראה גם את התמונה העגולה של בן אדם.
כן.
תגיד, אני יאיר גולן, אני מאוד לא אוהב את הדברים שהוא אומר. חלק מהדברים, גם לא אוהב חלק מהדברים שהוא אומר, את האופן שבו אומר את הדברים. אבל הוא ירד בשבעה באוקטובר, נכנס לאוטו, נכנס לתופת, והלך להציל חיים של בן אדם. אולי 10, אולי 20, אולי 1, אולי רק נכנס לתופת ביוזמתו. הוא אמר, אני מסכן את החיים שלי. אני מסיר את הכובע בפניו.
הוא עשה את ההקרבה.
אני בפניו מסיר את הכובע. הוא בספר שלי, יש לו וי ירוק ליד השם, ואני נותן לו פטור וחסינות והנחה, כי הוא עשה דברים גדולים.
כן.
ואני לא יכול להקל בזה ראש, ואי אפשר לבטל את זה. אז יש לי בעיות עם לא מעט דברים שהוא אומר ועושה. אבל על זה אני לא יכול לסלוח, אני לא יכול לשכוח לו את זה. לטובתו אני מתכוון.
כן.
אותו דבר, אלמוג כהן. שאנשים פה מדברים על אלמוג כהן בצורה מתואבת ומתונפת. בוא נה, חבר'ה, אתם מבינים מה אלמוג כהן עשה בשבעה באוקטובר? אלמוג כהן ירד מהבית שלו, באופקים, כשהוא שמע, התחיל לשמוע את האירוע. בג'ינס וטישרט וקפקפים. עם אקדח שלו מימיו במשטרה. התחיל לחם במחבלים. נפלו לידו חברי ילדות שלו. הוא ראה שכנים שלו נרצחים מול העיניים. נלחם עד הערב, עד שהגיעו כוחות לאופקים. נלחם עד הערב, הרג מחבלים, חילץ פצועים, הציל משפחות. איך אתה יכול לא לשקלל את זה לתוך המחשבה שלך על אלמוג כהן? איך אתה יכול לדבר על מוקו, אם הוא יגיד, האמת, בן אדם הזה עשה מעשי גבורה בשבעה באוקטובר. לא, אז אני, גם אם הוא אומר דברים שעכשיו מדליקים לי את הטורים, אני אומר, בוא נע, זה בן אדם שעשה דבר גדול. בשבעה באוקטובר, אני אתן לו פה עכשיו את הגרייס.
כן.
אותו דבר העניין הזה עם רמי דודיאן. תגיד, אתם רציניים? אתם רציניים? כי אנשים אין להם חמלה פה כבר. ואין להם כבוד. אין לך כבוד למה שעשה אלמוג כהן. אין לך כבוד למה שעשה יאיר גולן. אין לך כבוד למה שעשה נועם טבעון. אין לך כבוד למה שעשה... רמי דודיאן. אין לך כבוד לזה כבר. כי הוא לא במחנה שלך. או כי הוא אמר משהו שמדליק אותך. ותתחילו לרכוש פה כבוד אחד לשני. כי אנחנו באמת נשארים פה למדינה בקצב הזה. ואנחנו אוכלים אחד את השני, ואני אומר לך, וזה ממש בזה נסיים, שיש לי, התחושה שלי הפנימית, זה שאנחנו ערב 7 באוקטובר 2. ואני לא יודע אם הוא יהיה חיצוני או פנימי. ואני לא יודע איזה צורה הוא ילבש, אבל אני מרגיש, אגב השם, אתה יודע, השם דיבר אלינו ב-7 באוקטובר. אמרנו, חבר'ה, you went too far, ואני נותן לכם עכשיו את הסתירה, ואני מקווה שתתעוררו מהסתירה הזאת. וחודש היה נדמה שהתעוררנו, שאמרנו, בוא נה, באמת, הלכנו רחוק מדי עם המחמתחים הזאת, אנחנו רחוק מדי עם הסינת יהודים הזאת, אנחנו קיבלנו את הסתירה, ועכשיו אנחנו חוזרים להיות עם אחד ומדינה אחת, כי די, הבנו שאנחנו פה, עשינו פה דבר שהוא בלתי סביר. ועכשיו אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אחרי הסתירה של השבעה באוקטובר, אנחנו מעזים לחזור לווייב של השישה באוקטובר. שנה וחצי בקושי עברה. שנה וחצי עברה ליהודים, ועכשיו חוזרים לערב השישה באוקטובר, דעתי זה יותר גרוע מערב השישה באוקטובר. כי עכשיו גם מדברים על חיים של בני אדם פה, זה יותר טעון. זה לא רק המפיכה משפטית, זה אשכרה חיים של בני אדם פה. יש פה מאשימים אנשים בהפקרת חטופים, באנשים שנרצחו, יש פה... המטען יותר כבד. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל, ואומר לנו, אין בעיה. את הקפה היא לא הבנתם? עכשיו תקבלו בומבה אמיתית לתוך הפנים, שתאלף אתכם. הרי בסופו של דבר, אתה יודע, הוא נותן לכולם הזדמנויות. ואז הוא אומר, טוב, אני עושה להם סדום ועמורה. או אני עושה להם מבול. הם לא מבינים, הם לא מבינים, הם לא מבינים, אני אעשה להם סדום ועמורה, אני אעשה להם מבול. כאילו, וזה, אני פשוט אמחה אותם על פני האדמה.
עד שיבינו.
אם צריך, יקום פה דור חדש, שיבין, כי הם לא מבינים. הדור הזה לא מבין, והדור שלנו לא מבין.
לא מבין.
ואני מאוד חושש שבא עכשיו מסובבת לפנים, שאנחנו לא יודעים איפה היא תבוא לנו אפילו, שאנחנו לא מדמיינים אותה, כי כמו שהשבעה באוקטובר לא דמיינו, גם את זה לא נדמיין. ואנחנו נגיד, איך זה קרה? איך... הנה, ככה זה קרה. הנה, זה קרה. זה קורה עכשיו. אתם לא רואים שזה קורה? אתם לא... אל תגידו לי בשבעה באוקטובר הבא איך זה קרה. אך הנה, תזכרו את היום הזה, תזכרו את החודשים האלה, ותגידו ככה זה קרה, אנחנו עשינו את זה, אנחנו הבאנו את זה. ואז אל תגידו זה נתניהו.
כן.
כי האחריות היא של פה 10 מיליון איש.
כן.
האחריות היא לא של נתניהו עכשיו כבר.
לא קיבלת את אלמוג כהן? באחריותך.
בדיוק.
באחריותך.
ואני מאוד חושש, מאוד חושש, שאנחנו לפני הפוכה לפנים, שאנחנו לא יודע מאיפה זה בא לנו, ואולי באמת, באמת, באמת ממנה לא נוכל לקום.
אולי אם נבין שזה באמת באחריותנו, ולא באחריות המנהיגים שלנו, בדיוק. אלא באחריותנו,
בדיוק.
אז אולי משהו, אולי שיח על השוכל לצאת, זה באחריותנו.
בדיוק.
זה שלנו, זה בדיוק. עלינו. זה עליי, זה עליך, זה עליו.
ואגב, גם, אנחנו גם ניישר אותם. כי ברגע שאנחנו, אנחנו נתיישר, אנחנו ניישר אותם.
כן.
אנחנו נגיד להם, אנחנו נגיד להם, אתה לא מתנהג ככה, אתה לא מדבר ככה, אני מעיף אותך מהחיים הציבוריים, כי אני לא בוחר בך פשוט. מי שמתנהג ככה, מדבר ככה ועושה ככה, לא משנה מאיזה צד, אני לא מסכים לזה, אני מעיף אותך. אין לך עכשיו עוצמה פוליטית, כי אתה לא מיישר קו עם הציבור ועם מה שהוא רוצה.
אנחנו מצפים מהמנהיגים לקחת אחריות, אנחנו מצפים מביבי שיקח אחריות, אבל אנחנו לא מסוגלים לקחת אחריות על העולם הפנימי שלנו.
נכון.
אנחנו המנהיגים של העולם הפנימי שלנו.
נכון.
ביבי הוא רק ביטוי שלנו.
נכון.
הוא השתקפות שלנו.
וכשאני אומר לאנשים, תראו איך אנחנו מתנהגים, אומרים זה בגלל ביבי. לא, זה לא בגלל ביבי, אחי.
אתה.
אני מתנהג ככה, לא ביבי. ביבי מתנהג, איך שהוא מתנהג, באמת, יש לו, אנחנו, על ביבי דיברנו שעה עכשיו.
כן.
עכשיו בוא נדבר עליי קצת. איך אני מתנהג? זה לא בגלל ביבי. זה לא בגלל ביבי. זה בגללי, כי אני בחרתי להתנהג ככה. אפילו אם ביבי הדליק אותי עליך.
כן.
אפילו אם ביבי סכסך בינינו, אני בחרתי לזרום עם הסכסוך הזה ולאכול עכשיו את אח שלי. אז אל תגיד, זה ביבי. זה אני. אני בוחר לאכול את אחי. ביבי זה התירוץ שלי. ושאני שפסיקו לתרץ פה, והתחילו לדבר, והתחילו לכבד אחד את השני, כי הכתובת כותבת עכשיו את עצמה על הקיר, והכתובת היא אסון גדול. סליחה שאני פסימיסט גדול, אבל אני באמת חושב...
גם ירמיהו הסתובב.
שאסון גדול לפנינו.
גם ירמיהו הסתובב במשך 20 שנה ברחובות ירושלים, ואמר אסון גדול לפנינו.
יחי ההבדל הקטנצ'יק מי אני בכלל, לעומת האיש המדהים והענק הזה. אבל אני חושב שאסון גדול לפנינו. אמרתי לך לפני הפודקאסט, לדעתי הרבי יותר עדיין לפנינו. עוד לא פגשנו את הרבי יותר. ואנחנו הולכים אליו בעיניים פקוחות. אפשר תקן עוד, אפשר להוריד את הרכבת.
אפשר לקחת אחריות. לקחת אחריות, כל אחד על עצמו. בואו ניקח אחריות. אחריות, זו המילה. אחריות היא זאת שמביאה את החירות. זה גם התורה של פייגלין. פרופו.
אמת.
טוב, נראה לי יש לנו את זה.
עושה רושם, תודה רבה, יקירי.
אהבה גדולה, תודה רבה.
היה ממש...
תודה רבה.
שמח על הזכות להשתתף בשיחה הזאת.
אמן, אמן. תודה.
עם ישראל חי.
יאללה.